כלומר, הלב הוא בעצם מידת הדין בכללותו. אבל מכיוון שהדין הוא נוקבי, אז יש לנו בעצם שתי אפשרויות, או בינה או מלכות. זאת אומרת שהלב יש לו שני חללים. כלומר, הלב כל כולו הוא מידת הדין. אבל בגלל שיש לו שני חללים, יש לו בעצם בתוך הלב או בינה או מלכות, שניהם בתוך הלב. ולכן שני החללים של הלב, משני החללים יוצאים בעצם דינים. מה זאת אומרת יוצאים דינים? זאת אומרת יוצאת רגולציה של הגוף. דין זה לא דבר שלילי, להפך, זה דבר שהוא במינון, בכמות, במדידה מסוימת שמתאימה למה שהגוף צריך. מהצד השמאלי של הלב, כלומר יש ימין ושמאל בלב, מהצד השמאלי שבלב, שקרוב יותר לריאה, יוצא רוח שאינו דין קשה כל כך. כלומר, מצד שמאל, אנחנו נעשה את זה שמאל וימין, דין רפה, לא כל כך קשה. זה הדין הראשון שיוצא מצד שמאל. זה סמוך לריאה. אבל יש חלל ימני של הלב שהוא סמוך לכבד. והכבד מלא דם, שזה בעצם הדין הקשה. אז יש לנו בעצם דין קשה ודין רפה, שיוצאים שניהם משני החללים של הלב. ולכן, מהצד הימני, יוצא בעצם סוג של אש שורפת, שזה בעצם החום של הלב, שכנפי ריאה מקררים, כמו רדיאטור במכונית. והבניין שמה הוא דין קשה. למה זה עובד בצורה כזאת? טעם הדבר שבחלל הימין ניתן דין הקשה, לפי שבצד הימין קל יותר להמתיק ולקרר. זאת אומרת, זה על הפוך על הפוך. בגלל שבצד ימין יש יותר חסדים, ואפשר למתק את הדין יותר, אז לכן דווקא מהצד הימני יוצאים הדינים הקשים, כדי שאפשר יהיה לשלוט עליהם. כי חז ושלום, אם הדין הקשה היה יוצא מצד שמאל, אז זה שמאל בריבוע. אז אף פעם לא היינו יכולים למתק את הדין. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את המנגנון, שהדין הקל יותר יוצא מצד שמאל, שהוא צד הדין, הכל פה דין. אז כל הלב הוא דין. מה שיוצא ממנו זה דינים, אבל יש דינים יותר ממותקים ויש דינים יותר קשים. אז הדינים הקשים יוצאים דווקא בצד ימין, כי בימין שולט החסד, כדי למתק את הדין הקשה. ובצד שמאל יש את הגבורה, אז הגבורה הולכת עם הדין הרפה יותר. בסדר? אז יש איזון שמתחיל להיעשות. בחלל השמאלי אין כל כך הרבה דין, כן? אז לכן לא צריך לקרר יותר מדי את תוקף הדינים, בגלל שהדין פה הוא כבר לא כל כך חם. זו ההקדמה. ועכשיו אנחנו ניגשים לטקסט עצמו שקיבלתם. ורזה דמילה, סוד הדבר, סוד המילה, נרמז במה שכתוב, אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו. מפרש אחי, מתנהגים ערקין דליבה לגבי רוחה. כך מתנהגים עורקי הלב כלפי הרוח. למקום שרצון הרוח להנהיג את אותם עורקים. אז שם התנהגו ללכת. רוצה לומר, עורקי הלב הם סוד ההיכלות והעולמות המתנהגים על פי רוח שבלב. רק אתה קיבלת משהו אחר.
לא, קיבלתי.
אז מה יש לך?
אבל בדף הקודם היה מקדמה? זה מה שאני חושב?
כן, כן.
אז מה שאני
חושב? לא אומר שאתה כבר קשקושים אתה.
לא, לא,
אני כתבת. אתה כתבת? טוב. לא, זה בסדר. אז לכן, העורקים שבלב הם בעצם הצינורות. הצינורות שהרוח מנהיגה דרכם, דרך אותם צינורות, את כל הבניין של הנפש. זאת אומרת שהלב מוציא כוח אנרגטי להנהיג בעצם את כל הגוף, וזה לפי אותם עורקים. אז העורקים נשמעים לרוח, הרוח מנהיג את העורקים. רוצה לומר, עורקי הלב הם סוד ההיכלות. עכשיו, מה זה העורקים האלה? זה כמו היכלות. היכל זה בעצם כלי, נכון? יכולת להכיל. כן, היכל בגמטריה 65. כלומר, שם עדנות. 65 זה שם עדנות, שהוא בעצם ההיכל. כשיש לך כוח של רוח, הוא צריך לעבור דרך היכל, פה זה נקרא עורק. בסדר? אז הרוח משתמש בעורקים, בהיכל, כדי להתגלות, גילוי, הופעה. תמיד זה ככה, הרוח הוא בעצם זכר, ביחס להיכל שהוא נקבה, זכר עובר דרך הנקבה וזה גילוי. אי אפשר לגלות שום מדרגה אם זה לא עובד בצורה כזאת. זאת אומרת, הזכר לא מתגלה לבד, הוא חייב לעבור דרך היכל, כאן ההיכל הוא העורק, אז פה זה הלב, והרוח של הלב יוצאת דרך העורקים, כלומר, היא מתלבשת בעורקים, מה יוצא בעורקים אצלנו? דם, נכון? אז הדם בעצם זה מוליך, מוליך את המסר, את הפקודה שהלב נותן, בלב יש אינפורמציה מיוחדת, שלמשל כדי לעשות דבר או דבר אחר, אז הלב נותן את האינפורמציה, המוח מקבל, נותן ללב, והלב מוליך בעצם דרך ההיכל את הרוח, את המחשבה, את העניין, את כל מה שאני צריך לעשות. אז לכן זה הולך לפי המקום שהרוח רוצה להנהיג. אז הוא קורא לזה היכל, הוא קורא לזה עולם, זה אותו דבר. העולמות זה היכלות. כן? כל עולם הוא בעצם גם כן היכל, סוג של יכולת להכיל, כן? הכלה, עורקים, נקבה. זאת אומרת, עולם זה תמיד נקבה. זה תמיד מדרגה של גילוי. והכל מתנהג על פי הרעיון. הרעיון זה נקרא רוח של הלב. בסדר? אז יש ללב אינפורמציה להשפיע, כן? האדם נגיד רוצה לעשות פעולה כלשהי, אז איך זה הולך אל הכיוון שאדם מוזרם אל כל האיברים, דרך אותם מחלות, ואז המעשה כנעשה, והדברים יוצאים לפועל, מן המחשבה אל הפועל. אז הרוח שבלב זה הפנימיות, וההיכל זה חיצוניות. זכר פנימי, נקבה חיצונית. הפנימי עובר דרך החיצוני כדי להתגלות. זה כן, מנגנון של העולם שלנו. תמיד הפנימי מתלבש בחיצוני ומתגלה. הרעיון מתלבש בדיבור ויוצא. אז תמיד יש לנו זכר ונקבה. הזכר הוא האינפורמציה הפנימית, הרעיון, האידאה, הרוח, שאותו רוח, כן? רוח זה זכר ונקבה, נכון? בעברית. כאן הוא נותן לו את זכר, את הדמות של הזכר, ולכן הרוח הולך דרך ההיכל, דרך העולם, כדי להתגלות, שזה בעצם החיות הפנימית שמתגלה. הרי לך רוח בלב. זאת אומרת שיש לנו בעצם רוח בלב, שהוא דבר הרביעי מחמישה דברים שבלב. דנפיק מאוזן סמלה דליבה. הוא יוצא מחלל השמאלי של הלב. כלומר, איזה דינים זה? קשים או רפים? רפים. כי זה הצד השמאלי של הלב. זאת אומרת שהרוח יוצא מה... זה אחד מחמישה דברים, זה הרוח שבלב, אחד מחמישה דברים שהלב יש בו, שיוצא מאוזן שמאל דליבה. כלומר, איך הוא קורא לחללים שבלב? אוזניים. אז אוזן ימנית ואוזן שמאלית. אוזן ימנית קרובה לכבד, אוזן שמאלית קרובה לריאה. בסדר? אז הוא קורא לזה אוזניים. למה קוראים לזה אוזניים? כלומר, אוזניים אין לנו רק פה. יש אוזניים בכל מיני מקומות. האוזניים בעצם הם סוד האיזון של כל מדרגה. בכל מדרגה יש אוזניים משלה. בסדר? והאוזניים הם בעצם מוליכים, הם מאפשרים לנווט. כן.
כתוב רואה כליות ולב.
נכון.
נכון.
אוקיי, נו.
אבל אנחנו מדברים פה על שמיעה.
אוקיי, נו, לא הבנתי את השאלה.
הקדוש ברוך הוא כאילו רואה כליות ולב, הוא יודע בדיוק כאילו מה המחשבות של הבן אדם, נכון? מה...
הוא רואה כליות ולב, אוקיי, נו.
אבל פה אנחנו מדברים על שמיעה, אז איך זה יכול להיות? לא כתוב, אין פסוק שכתוב שומע הלב. ופה אתה אומר שכאילו יש אוזניים ללב.
לא, הוא לא אומר זה לא קשור. הקדוש ברוך הוא רואה מה שיש בכליות ובלב. זה לא קשור למה שיש בפנים. הוא רואה, אני רואה אותך. יש לך אוזניים? כן, אז מה זה משנה? אני רואה את האוזניים שלך.
כלומר, יש פה אקט של שמיעה וגם של ראייה.
לא.
אין שום קשר.
לא, אין שום קשר. אתה מביא לי פסוק שהקדוש ברוך הוא רואה מה יש בפנים.
כן.
בסדר, הוא לא רואה רק כליות ולב.
נכון.
הוא רואה הכל.
נכון, אין ספק.
בסדר? אז אם הוא רואה למשל ציפור, בסדר? לציפור יש אצבעות ידיים?
לא, בוודאי.
לא. יש לה... בסדר, אבל זה לא אצבעות שלנו. בסדר, אבל יש לה. זה לא משנה, הוא רואה מה שיש שם, שם מה יש? אוזניים, אוזן ימין ואוזן שמאל, הוא רואה את זה, הנה.
זה אומר מתי שיש מחלה באיזה מקום, זה האיזון או בסדר
מקום. תמיד, תמיד מחלה זה חוסר איזון, הנה. אז נפיק מאוזן, אז הדברים, אחד מחמישה דברים זה הרוח שיוצא, ונפיק מאוזן שמאלה דליבה, ואמר ויהיו הווה רוח צפונית דבטש בכינור דדוד, וזה רוח צפונית שמכה בכינור של דוד המלך. הנה, והרוח שבלב הוא סוד רוח צפונית שהיא מבינה שבצפון, שמכה בכינור של דוד, דהיינו שממתיק את דיני המלכות הנקראת כינור של דוד. אז עכשיו, אנחנו חוזרים לעניין שלנו. יש לנו בעצם שתי מדרגות בתוך המנגנון הכולל הזה. אחת שנקראת בינה, אמרתי לכם מקודם, ואחת שנקראת מלכות. נכון? הבינה בעצם, מה הפונקציה שלה ביחס למלכות? למתק את המלכות. בסדר? כי המלכות יותר בדינים מאשר הבינה. למה יותר בדינים? היא חייבת להיות יותר דין, למה? כי היא כבר חותכת, היא כבר מגלה. דינה דמלכות הדינה, זאת אומרת שברגע שאתה מגלה משהו, אז אתה קובע אחד פה, שתיים פה, שלוש פה, זה המלכות, נכון? ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. לחם חוקו, כל אחד מקבל את המנגנון בדיוק מה שמגיע לו. זה דין או לא? כן, זה דין. עכשיו, אם כל אחד מקבל יבש, אז הדין הזה הוא דין קשה כזה. אז צריך למתק את הדין הזה, לעגל קצת את הפינות. מי עושה את העיגול הזה בפינה שלא יהיה כל כך קשה?
הבינה. זה איך הבינה עושה את זה?
אז הבינה יש לה כוח, בגלל שאצלה הדינים מתעוררים, אבל היא בעצמה חסדים. אז למרות שהיא נקבה, בגלל שהיא במדרגה פנימית ועליונה יותר, יש בה חסדים שממתקים את הדין שהוא כבר יבש, חותך. זאת אומרת שהאדם, יש לו החלטות בחיים. אני מביא את זה עכשיו לעולם שלנו. ברגע שאני מחליט משהו, בסדר? אני אומר, זה ככה ולא אחרת. ככה אני מחליט. אני בעל הבית. אוקיי? זה נקרא דין יבש. אם יש לי קצת בינה, מה עושה הבינה אצלי? בינה ליבה, נכון? הבינה היא בלב. ובה הלב מבין. אז אני עושה שאני יכול להגיד אותו דבר, אבל אני יכול למתק את מה שעשיתי. כלומר, אני חושב שעדיף לעשות בצורה כזאת. אמרתי אותו דבר? כן. בסוף אותו דבר, נכון? רק בגלל שאני לא חותך את זה יבש, אז זה מתקבל יותר במציאות. אז כל פעם שאתה במציאות ואתה רוצה לומר משהו, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה אומר, ככה זה, ותשתקו. או שאתה אומר, בוא נחשוב ביחד. לדעתי, עדיף לעשות בצורה כזאת. מה אתה אומר? כן, כן, בסדר. אז הגעתי לאותו דבר, אבל לא הצבנתי אותך. זאת אומרת שאני יכול להגיע לאותם מדרגות בחיים, דרך המיתוק של כל דבר. ולכן כשמישהו אומר לך משהו, אל תגיד לו, לא, אתה טועה. תגיד לו, כן, אבל. הכן אבל כבר מיתק אותו, כבר הרגיע אותו. אבל אם אתה אומר לא, כל המשפטים שיבואו אחר כך הוא כבר לא מקשיב. סגרת. אז זה לא עובד. אז יש לנו מנגנון גם בגבורה, כן? שממתק. אז זה נקרא שהכינור של דוד, זה הוא המלכות. מה זה כינור? כינור צריך לנגן בצורה מדויקת מאוד. זה לא... עזוב. מי שיודע לנגן, חייב לנגן, בול. ואם זה לא בול, אז הוא מתקן ככה, מותח יותר את המיתר או פחות, כדי שהמיתר יהיה צליל מדויק. נכון? אז הצלילים של המיתרים, של הכינור של דוד, דוד זה מלכות, יש לו כינור, זאת אומרת הבניין, הניגון של המלכות, המלכות מנגנת בעולם, זאת אומרת מידת הדין. דוד המלך קובע דינים.
הכינור זה כאילו, מה זה, כמו דינים יבשים?
מה?
הכינור.
בוודאי. דו זה דו, רא זה רא, אסור לך לעשות רא כזה עקום. אם אתה לא ממידת הדין, אתה לא יכול לשיר מדויק. כלומר, מי שאין לו מספיק מידת הדין, הוא לא שר מדויק, הוא זייפן. בסדר? מי שיש לו דינים חזקים, דווקא הוא שר מדויק. אבל זה גם סכנה מצד שני, כי הוא צריך למתק את הדין הזה. בסדר? אז כדי לשיר, קודם כל צריך להיות ממידת הדין. לכן מי שר בבית המקדש? הלוויים. הלוויים בשיר. כי לוי זה מצד הגבורה, אז הוא צריך לשיר. אבל אם הוא שר והוא רק מדויק, 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 זה בסדר הדיוק. אבל אתה צריך למתק את הדיוק הזה. אז מה זה הופך להיות? שיר. מי עושה את זה שזה יהיה שיר, שזה יהיה ניגון, כן? מלודיה, החסדים. כלומר, מי שולט על הלוויים? הכהנים. למרות ששניהם באים מצד הלוויה. כהן זה לוי, נכון? זה שבט לוי, אין שבט כהן. אבל הכהנים שבשבט לוי הם בעצם יותר ממותקים מהלוויים עצמם. אז לוי זה מידת הדין. אז הוא צריך מיתוק של המדרגה הזאת. אותו דבר בכינור. הכינור של דוד זה מלכות. זה קובע. חותך. אבל צריך מנגנון שימתק. אז מה זה המנגנון שממתק? זה רוח שבלב. של סוד רוח צפונית. אתם זוכרים מה כתוב בגמרא? במסכת ברכות? שכל לילה מעל למיטתו של דוד המלך היה כינור, ובחצות רוח צפונית באה ונושבת על המיתרים של הכינור, והכינור מנגן לבד. מה זה הסוד הזה? כן, זה יכול להגיד שזה שעון מעורר של דוד המלך. כן, כדי להתעורר בחצות. זה הפשט. אבל מה זה הדבר הזה בסוד? זאת אומרת שבחצות לילה מתחילים להפך. החסדים. עד חצות זה הדינים. לכן אנחנו לא קוראים תהילים לפני חצות הלילה. נכון. מהשקיעה עד חצות הלילה זה דינים. זה נקרא החלק הראשון. איך קוראים לזה בלילה? לא, איך קוראים לזה בעברית? ליל. ליל. הלילה הוא רק מחצות והלאה. בסדר?
ליל שישי.
יש ליל ולילה.
בתיקון חצות של רחל זה חסדים. מתחילים.
בדיוק. זה המיתוק. מה זה תיקון חצות? זה החסדים שמתחילים להופיע. בסדר? על חורבן בית המקדש וכו' וכו'. זאת אומרת, שמי ממתק את זה? הבינה. כדי לקבל בעצם את המיתוק, אני צריך להביא אור ממדרגה עליונה יותר. למה? כי הדינים נמתקים תמיד בשורש. בסדר? אם אני רוצה לתקן, לרפא מחלה, אני לא יכול לרפא את המחלה מבחינה חיצונית, אני צריך לבדוק את השורש של המחלה, של הכאב הזה. זה נקרא שהדינים מתרפים רק בשורשם. רופא טוב לא מטפל בתוצאה, הוא מטפל בסיבה. אז הסיבה זה בינה. אז כשהבינה מתחילה להוציא את הרוח שלה, זה ממתק את הדינים של המלכות. בסדר? כל זה כדי, זה קצת מסובך אולי, אבל זה רק לומר דבר אחד, שכדי לתקן מידת הדין באדם, צריך להביא רוח מלמעלה. כן, נשימה עמוקה. כן.
לפעמים אתה אומר שבינה זה קשור לדין, ולפעמים אתה אומר שהחסדים באים מבינה.
לא, אמרתי עוד מעט.
או שזה ממתק, כן.
אמרתי שדינה, הבינה, דינים מתארים מינה. זה מה שאומר הזוהר. כלומר, הדינים מתעוררים בבינה. אבל הבינה עצמה, זה חסדים, כלומר, איפה זה הדינים? מבינה ומטה. זה לא שהבינה עצמה היא דינים. משם מתעוררים הדינים, אבל זה שורש. ברגע שאתה מדבר על שורש, זה כבר לא דין ממש קשה. הדין מופיע כשהוא מופיע בחוץ. אבל אם אתה הולך לשורש של הדין, שם זה חסדים גדולים. בסדר? מי הוליד את הדין בעולם? חסד, שנאמר. אברהם הוליד את יצחק. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, לא להתבלבל. כלומר, גם אם אתה רואה שיצחק הוא מידת הדין, מי הוליד אותו, מי הביא אותו לעולם?
החסד.
זאת אומרת, מה אתה צריך לעשות בחיים שלך? אברהם הוליד את יצחק. אתה עושה חסדים, אבל כדי שהחסדים שלך יפעלו, הם חייבים לעבור דרך מידת הדין. כלומר, אם אין לך גבול, אז החסדים שלך לא פועלים. כי אתה לא שם לב, אתה רק נותן בצורה לא נכונה.
כמו שאמרת לנו, שגשם זה חסדים, והם עוברים דרך העננים שהם דינים.
נכון. אז השיעורים נשארים קצת. ברור. אז זה נקרא רוח צפונית, כן? למה היא נקראת רוח צפונית?
היא
ממתקת.
בגלל שהיא באה מהמקום שהוא צפון. מה זה צפון בעברית? גנוז. מוסתר. כן? להצפין. מה זה להצפין? להחביא, להסתיר. אז רוח צפונית זה לא רק רוח שבא מהצד שנקרא צפון. למה הוא נקרא צפון? בגלל שזה צפון. זה לא דינים שיוצאים וחותכים. זה הרבה יותר פנימי. בסדר? זה לאה. זה לא רחל. רחל יותר גילוי. לאה יותר פנימית. ועיני לאה רכות. אין, אחרי זה כבר רואים, יפת תואר, יפת מראה.
יש יותר לבושים?
זה לא שיש יותר לבושים, היא עדיין לא התגלתה, היא בשורש.
הרוח
צפונית זה עדיין לא יצא. כן, שניהם גבורה, שניהם מצד שמאל, בינה ומלכות, שניהם מצד שמאל. אבל הבינה, בגלל שהיא למעלה, היא נקראת פנימית, לכן היא נקראת ממותקת. והמלכות, בגלל שהיא בחוץ, היא כבר יותר בדינים. אז מה עושה הבינה? ממתקת את המלכות. בינה זה אימא עליונה, מלכות זה אימא תחתונה. מה עושה האימא עם הבת שלה? היא צריכה להרגיע אותה. למתק את הבת. הבת היא כמו אש, והאימא שהיא כבר יודעת, כן? אז היא צריכה למתק את הבת. כן? מתי הבת תירגע? כשהיא בעצמה תתחתן ותהיה אימא.
אז הבינה זה לאה?
אז הבינה זה לאה. נכון.
והמחות זה דינה.
רחל, או דינה, כן, מה אתה רוצה? אותו דבר. נאמר, אתה צודק, דינה דמלכות הדינה. נכון. אז לכן הרוח שבלב הוא סוד רוח צפונית, שהיא מבינה שבצפון. אז כשכתוב בפסוק של הנביא, כי מצפון תיפתח הרעה, מה זה תיפתח? מתגלה, משם והלאה. אבל בעצמה, במקום עצמה, לא. בסדר? זאת אומרת שבהצפנה של הדברים, אתה עדיין לא מגלה את הדין. כן, יש לנו חלק בסימנים של פסח, צפון, נכון? זה אפיקומן. זאת אומרת, אתה מצפין את השורש של הגילוי, בינתיים. אז מה עושה העניין הזה של הבינה? מביא הרוח שמכה אותה רוח בכינור של דוד, כלומר, שממתיק את דיני המלכות הנקראת כינור של דוד. אז הכינור של דוד, כל פעם שאתם שומרים כינורו של דוד, הכינור של דוד זה מלכות. ראיתם פעם כלי נגינה שהוא חסד? אין דבר כזה. כל כלי נגינה הוא גבורה. בסדר? כל כלי הוא גבורה. למה הוא גבורה? כי יש לו מידה. כי יש לו גבול. כי יש לו צליל. כי הוא מדויק. אז הוא נקרא גבורה. אבל מי שמנגן, מה הוא עושה?
חבר ומנגן.
הוא ממתק את הדינים האלה על ידי ניגון יפה. כל הניגון זה דין, אבל כשאתה שומע את הסימפוניה, זה יפה. למה? כי זה לא דין יבש, הוא יודע לעשות מזה הרמוניה. הוא מביא שם מיתוק, הוא מכניס שם את הנשמה שלו. בסדר?
הכלי הוא לא אמור להיות דין רפא.
דין רפא. מי? הכלי. עוד פעם, אם הבינה נושבת, שמה, אז זה ממתק את זה.
כי הכלי זה מצד שמאל.
תמיד.
אז אמרנו שמצד שמאל זה הדין רפא.
נכון. אבל כל זה כלי, כל זה כלי, אבל יש בתוכו ימין ושמאל. בסדר? ואמר, ובהי רוחה הווה בתש בחמש נימין דכינור. עכשיו, כמה נימים יש בכינור של דוד?
חמש.
חמש. בסדר? חמש נימין בכינורו של דוד. כלומר, קומה שלמה. חמש זה קומה שלמה, נכון? כמה פרצופים יש בעשר ספירות? חמישה פרצופים, נכון? למרות שיש עשר ספירות, יש חמישה פרצופים. כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. לא, לא. חמש נימים. התו השמיני זה משהו אחר. יש חמישה נימים בכינורו של דוד. ובהי רוחה הווה בתש בחמש נימים בכינור, וגם דוד ברוח הזה היה מכה בחמישה נימין של הכינור, שהוא סוד חמש גבורות ממותקות דאימה. זאת אומרת שכשדוד מנגן, או כשהרוח מנגנת, זה אותו דבר. זאת אומרת, מה עושה הנגן, המנגן? זה משהו אחר, זה הברית מילה. זה כשדוד המלך, בגלל שאין לו כלום, כשהוא נכנס למקווה, אז הוא רואה שהוא ריק, אז הוא זוכר שיש לו רק ברית, אז הוא אומר למנצח על השמינית, גם כשאני ערום, אני עדיין מחובר. בסדר? זה היה בעצם זיכרון לברית. לכן, זה חמש נימים, חמש גבורות ממותקות דאימה, הממתיקות את חמש גבורות של המלכות. בסדר? אז יש חמש גבורות ממותקות אצל אימא, ואצל הבת יש חמש גבורות שאינן ממותקות. אז צריך למתק אותן. אז לפעמים המלכות עולה לבינה. מה זאת אומרת שהמלכות עולה לבינה? תמיד אנחנו רואים בקבלה שמלכות עולה לבינה. מה זה אומר? היא הולכת לעשות סטאז' של מיתוק. ואז היא חוזרת למקומה. כלומר, כשהמלכות אחרי הסטאז' אצל אמא חוזרת למקום שלה, מה קרה לה עכשיו? היא יותר ממותקת. בסדר? מה זה אומר לנו בחיים? לפעמים אתה רוצה להחליט החלטה. אז ההחלטה היא החלטה החלטית. לפני שאתה קובע את ההחלטיות הזאת בצורה יבשה וחותכת, תעלה לבינה, כלומר, תעלה לשורש המקור, הדברים, ואז תחליט את ההחלטה שלך, תחזור את העולם הזה, אבל תחליט את זה בצורה הרבה יותר ממותקת, נעימה. אתה יכול לומר את אותם דברים, אבל עברת עכשיו דרך המיתוק של אמא, אז עכשיו הדברים שאתה תאמר יתקבלו בצורה יותר טובה. בסדר? ואם אתה לא דואג שדבריך יתקבלו, יישמעו, אז אתה בסדר, אז אתה אומר, אבל אף אחד לא שומע. זה ההבדל בין מי שאומר ולא מקשיבים לו, למי שאומר והם שומעים דבריו נשמעים. יש אנשים מדברים, אבל אתה שומע אותם ואתה בראש שלך אומר, כל מה שהוא אומר אני לא מקבל בכלל.
אז אתה אומר שצריך להלביש את ה...
נכון. זאת אומרת שכל הזמן צריך לדאוג להיות לפי הקומה שאתה נמצא בה. דוגמה, מלאך, כשהוא יורד לעולם שלנו, מה הוא חייב לעשות?
להתלבש.
במה? בדמות של בן אדם. למה מלאכים, אתם חושבים שהמלאכים שרואים בתנך, מישהו רואה מלאכים? אז אתה חושב שהוא רואה אותם כמו שאנחנו חושבים, כנפיים, לא יודע מה? לא, הוא רואה אנשים. למה הוא רואה אנשים? כי המלאך כשהוא מגיע לעולם הזה, הוא מתלבש לפי הקומה של העולם הזה. כלומר, כשאני נוסע לצרפת, למשל, לסמינר, אני מתלבש בלבן בשבת כמו שאני מתלבש פה? לא. למה? כי לא יקבלו אותי, יחשבו שאני משוגע. אז אני חייב להתלבש לפי נוסח המקום, כאילו אני ביניהם, אני איתם. אם לא יגידו זה, הוא נגד. אני לא נגד, אני בעד. אז אני הולך ומתלבש בלבוש של אותו מקום. אז אתה מכבד את הנוסח של הקהילה. כשאתה מזמין מישהו לבית שלך, הוא קובע לך מה לעשות בבית? לא. להפך, הוא נכנע למה שקורה אצלך בבית. זה מדרכי הנימוס. אני לא יכול להיכנס למישהו ולעשות את העניין שלי אצלו. לא. אצלך עושים כמו שאתה רגיל. אז לפעמים, למשל, מזמינים אותי לשבת לאיזשהו מקום, אומרים לי, טוב, תעשה קידוש, מה אתה עושה, איך אתה עושה? אני לא, לא עושה כלום, אני אצלך, אתה עושה עכשיו, איך שאתה רגיל, אל תעשה שום דבר, אל תשתולל.
זה ויתור על הדינים.
זה לא ויתור, לא מבטרים. זה לא מבטרים, אלא משתפים את מידת הרחמים למידת הדין. כלומר, אני רוצה לזרוק על מישהו אבן גדולה. איך אני אעשה כדי שהוא לא ימות? אני מרסק את האבן ועושה מזה חול, אותה אבן. אני זורק לו עליו חתיכות חול, 20 שנה, במקום לזרוק לו אבן אחת בשנייה אחת שימות, אני זורק עליו חול, ואז הוא מקבל את כל האבן? כן. אבל מה עשיתי? פה הכנסתי מימד של זמן. עשיתי פירורים מהאבן הזאת, זרקתי את כל האבן, לא ויתרתי על הדין. אתה מבין את הסוף? הפכתי את זה לתהליך ואז זה פודרה, זה כבר לא אבן, אבל זה אותו דבר. בסופו של דבר זרקתי את כל האבן על הבן אדם. ככה הקדוש ברוך הוא עושה. כן, זה ככה צריך להבין בחיים איך עושים. לכן זה נקרא מיתוק הגבורות. דעינון שהחמש גבורות דעימה הם סוד חמש כנפי ריאה. אז בריאה יש כנפיים. כן? בריאה יש חמש כנפי ריאה, שבעצם זה מה שמגלה את העברור הזה. כלומר, מה שנותן קירור למנוע, שנקרא לב. כן, אמרנו לכם רדיאטור. הרדיאטור מקרר את המנוע, נכון? איך הוא מקרר את המנוע? לידי אוויר, נכון? ומים. ומה יש בריאות? אותו דבר. כשאני לושב, נשימה עמוקה, מה קורה? אני בעצם מקרר את הלב. כלומר, אם אתה רוצה למשל להיות פחות כעסן, מה אתה צריך לעשות?
לנשום
נשימות עמוקות. פשוט מאוד. אדם שרואה שהוא מתחיל להתעצבן, הלב שלו מתחיל להישרף, להתחמם, אז תכניס רוח לרדיאטור. כשאתה נוסע מהר, אז האוויר של הנסיעה מקרר את המנוע, נכון?
יוזים שלו נשרפו לו כבר מזמן.
בסדר. אז אותו דבר ככה. אז אתה נושא נשימה עמוקה, ואז אתה אומר, חבל להתעצבן. אבל אם אתה לא עושה את זה, פאק, יוצא מהבטן. זה לא נכון. כל דיבור שיוצא מהבטן הוא דיבור לא נכון. כל דיבור שעבר דרך המוח, כלומר הוא מתקרר, אתה נושב, אתה מביא אוויר, מחמצן את המוח, מחמצן את כל הריאות שלך, את כל הלב, מקרר את זה, זה לקח לך שתי שניות, כבר ירדו 50% מהכעס. אז לפני שאתה שולף, לפני שאתה פורץ, מתפרץ, תקרר את המלכות על ידי בינה. בסדר? אז זה נקרא חמש כנפי ריאה, זה הכינור של דוד. דהיינו חמש אונות של הריאה. כן? מה זה אונות?
זה שערות כאלה מיוחדים.
חלק. יש פה רופאים?
חלק.
זה חלק, כן. למשל בן אדם שמעשן?
מיכאל, פה אתה צריך להיות המומחה. מה זה עונות? אה? מה אתה חושב?
שיער כזה, סוג של... זה משהו שהוא זז.
מה?
אונאי אמרת תמונה שמאלית.
כן.
זה גם כאן.
מה זה?
אונאי אמרת תמונה שמאלית של המוח.
נכון, נכון. זאת אומרת, זה כמו הפרדות בעצם, הבדלות, קומפרטימנטים, כן?
דפנות.
כמו דפנות, כן?
מחיצות.
סליחה? אנחנו מדברים על זה. חמש כנפי ריאה, שהם האונות של הריאה. נכון, חלקים. כן, למה חייב שיהיה חלקים? יפה מאוד. זה סוד
הצלעות ברדיאטור.
הצוללת. איך צוללת יכולה להמשיך? למשל, אם יש חור במקום אחד, הצוללת בנויה בצורה כזאת. ככה בונים צוללת. כלומר, עכשיו היא קיבלה טיל פה. אין בעיה, רק זה נפגע. פה יש מלא אוויר, פה יש מלא אוויר, אז היא צפה תמיד, יש לה בניין. הבנתם? אז אצלנו זה אותו דבר. אם היה הכל חדר אחד, ברגע שיש חור בחדר, הכל נגמר. אבל זה מנגנון של הדבורים. כן, ראיתם פעם כברת? כן? בכברת זה בנוי באותה צורה. אז לכן הצורה של הכברת שהיא כזאת
משושית,
כן? ואז עוד אחד לידה וכו' וכו' וכו'. זה הדבר חזק מאוד. אז כשזה דוחס, אז יש לך בעצם מיתוק של הדין. כלומר, אם אני עושה קרטון כזה, הייתם פעם קרטון, תפתחו את השכבה הראשונה, יש לך דברים כאלה. ואז כשאתה דוחס, זה לא, אתה לא מרגיש את השוק. בסדר? אז כל החלקים האלה מתקרבים קצת יותר אחד לשני, וזה בונה מנגנון של מיתוק, כן? של רוגע. מצאת משהו?
יש את זה בברכות, יש את זה שרושם
של כולם יהיה... אוקיי, תבדוק. בסדר.
דרך אגב, זה גם סוג של הבנייה. כדי לחזר במסכת חולין, דף מנזן עמוד א', שיש לך משהו מסברה?
הנה. לא, לא, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על הכינו. בסדר? אז כל זה הבנתם עכשיו? זה בעצם המיתוג. כלומר, כל מה שאנחנו רוצים עכשיו להבין בתיקון הזה בינתיים, זה שהדין צריך לצאת בצורה ממותקת. לא מבטרים, אבל עושים מנגנון, כן, תחבולה, כדי שאותו דין יצא בצורה אחרת. זה החינוך. אם אתה מבטר על הדין, אז אתה לא מחנך. אז הקדוש ברוך הוא, אסור לומר שהקדוש ברוך הוא וטרן. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו מעב, חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא לא מוותר. מה זאת אומרת לא מוותר? אז איך הוא עושה? הוא פשוט עושה את אותו דבר, אבל לוקח זמן, זאת אומרת, מפורר את האבן, וכן, במקום אבן אתה מקבל אבק של אבן. אבל קיבלת את כל האבן על הראש, אבל בצורה של אבק. אז הקדוש ברוך הוא לא ויתר, אבל קיבלת גם כן את הזה. אז איך אתה עושה? הנה, הסברתי לכם, זה דוגמה. בסדר?
לגבי החמש,
כן.
למה כינורו של חמש, של דוד זה חמש וזה, כן. ואתה אמרת שיש חסד גבורה, נכון כאן?
לא, כתר, חוכמה בינה, חסד ומלכות, תפארת מלכות, כן.
אז זה לאותו, על אותו משקל, לכל בן אדם, מאז היווצרו, כלומר, מגיל 42 יום, נכון?
40.
40 יום.
כן.
יש לו חמש חוזקות, שאיתו הוא הולך לאורך כל החיים.
מה זה חמש חוזקות?
דברים שהוא יכול להיות חזק בהם, שאיתם הוא הולך כל חייו.
כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לו חמישה בונוסים.
אכן כן, לכל בן אדם יש חמש חוזקות כל חייו, ומישהו יודע מה החוזקות שלו.
מאיפה אתה לוקח את הדברים האלה ותן לנו דוגמה?
למדתי את זה דווקא השבוע, ביום שלישי.
אבל מאיפה זה בא? מאיזה עולם? עולם מה? פסיכולוגיה? מאיפה זה בא? מי אומר את זה?
איזה שינוי, זה עולם פסיכולוגיה.
לא, אבל מאיפה המקור? אני מסכים, אני מקבל, אבל תגיד לי מאיפה המקור של זה.
היא אמרה שזה משהו תנכי, אני לא זוכר בדיוק.
אז תביא לנו מקור.
אני אביא לך, ביום שלישי הקרוב. זה דבר חזק, כאילו. אם אתה יודע להשתמש בזה, זה נכון, אתה יכול
ממש להגיד. אז תביא לנו את המקור ותביא לנו משהו יותר בנוי כדי שנלמד. אני לא יכול להוציא
לרשם
סתם לזרוק להם ככה.
לא, אין ספק. אתה תקבל את הכל. ולא רק זה, אני מקבל את זה גם כתוב ביום שלישי.
עד כאן זה בסדר? אוקיי. ממשיך ואומר, הוא בקנה סליק כל מליבה. כלומר, הוא בכוח הרוח הנושב בכנפי הריאה. עכשיו, הרוח עכשיו נושבת בכנפיים. כשרוח נושבת בכנפיים, מה יוצא? יוצא לך את הכל. נכון? אם אני נושף במקום שיש לו כנפיים, מיד הרוח בכנפיים מוציאה צליל, מוציאה קול. זה אופן אוטומטי, נכון? יש אפילו כבישים שעם המהירות שהאוטו על הכביש, זה מוציא מוזיקה. אתם יודעים? כמו פסנתר, כאילו במקום לנגן על פסנתר, האוטו נוגע בדברים על הכביש, וזה עושה לך... זה ניסוי. כל פעם שהגלגל נוגע במשהו, עם המהירות, זה יוצא לך צלילים. אז אתה שומע מוזיקה מהאוטו עצמו, בחיכוך עם הכביש ועם הרוח.
אז מה, הכל יוצא מהריאה?
אז הכל, כן, מן הלב, דרך קנה הריאה. כן, זה נקרא הכל. אז הכל הוא בעצם עדיין לא צליל, הוא מנגנון פנימי שעדיין לא יצא, הוא התגלה בפה, אבל הוא קודם כל עובר דרך הלב שהולך דרך הכנפי ריאה, הרוח שהלב נושף אל כנפי ריאה, מוציא קול, ואחרי זה שהופך להיות דיבור. אוקיי? אז הכל פנימי והדיבור חיצוני. עכשיו, אז הכל בא מהלב, הכל קול יעקב. כן.
זה יורד או
עולה? עוד פעם.
לריאה, זה לא קרה מי
הלב. הלב יותר גבוה או יותר נמוך מהריאה?
יותר גבוה.
יותר גבוה מהריאות?
החלק העליון שלה.
לא. זה פשוט פנימי. הלב הוא פנימי והריאה היא הרדיאטור שעוטף, ששומר. בסדר? זה אותה קומה. זאת אומרת, זה כל קומת התפארת. אז לכן הלב מהפנימי שולח צליל מכוון, כן? נשאר כזה לא. ומוציא את הקול שאחרי זה עולה דרך הקנה אל הפה.
קלפטר.
אז לכן, בכוח הרוח הנושב בכנפי ריאה, יוצא הכל מן הלב דרך קנה הריאה, ואי הוא אש אוכלה מעודנה ימינה דליבה דהי כלפי כבד. וזה הרוח הוא אש אוכלת הרומזת על דינים קשים, היוצאים מאוזן שהוא חלל הימני של הלב. כלומר, הכל יוצא מהחלל הימני שבלב, שהוא סמוך לכבד שהוא אש שורף. לכן הוא דין קשה. יש בעיה? זה בסדר?
אחרי טוב.
qu'il faut régler les problèmes du père.
Le père?
Tiens. Perturbé.
Top. Non, parce que j'ai rêvé d'un nuage, c'était de la lave, d'un volcan en fait. Et il y avait un morceau qui tombait partout, sur terre. J'étais en colère. Je voulais pas trop qu'il m'appelait, mais je voulais pas lui répondre, parce que j'étais en colère. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu ça.
Là, ça va arriver. Il faut que tu comprennes. Adidas. Top. L'achène ou din caché. ומיני נפיק דיבור, כלומר, איך זה יכול להיות שהכל הופך להיות דיבור? וחוץ מזה, כי בגלל שהוא יוצא מהדינים הקשים. דיבור זה דבר קשה, נכון? מה רך?
אמירה.
יפה. אמירה זה יותר רך מדיבור. יש דיבור ואמירה בעברית. ויאמר וידבר. וידבר זה יותר קשה. למה זה הדיבור יוצא קשה? בגלל שהוא דינים שבאים מהצד הימני שסמוך לכבד. כלומר, מהאוזן הימני של הלב. בסדר? אז משם יוצאים דיבורים. כלומר, לפני שהדיבור מופיע כדיבור, הוא עובר דרך שלב שנקרא קול. והקול בעצם הופך להיות דיבור בשלב מאוחר יותר. אז לפני שאתה מדבר, מה יש? קולות. אם אין לך קול טוב, הדיבור שלך לא יהיה דיבור נכון. באמת?
השר אמרה על כל השעה, אמרה לך שר שמה בקולה.
כן. כל אשר תאמר לך, שרה שמה בקולה, לא בדיבורה. זאת אומרת, תשמע לחלק הפנימי הנבואי של שרה. באמת? שמוציאה באופן דיבור.
הדיבור של משה הוא היה מגמגם.
גם
בגלות. כן, כי הוא היה בגלות. כשהדיבור בגלות, אז הוא מגמגם. כן. נחמה, מאומן. כן.
אוקיי, אם אני מבינה, זה הכל זה כמו בימה.
אפשר לומר, נכון. כלומר, הדיבור מתחיל מכוח פנימי, ואחרי זה הוא מתגלה החוצה. ומיני נפיק דיבור, ומזה הרוח יוצא הדיבור שהוא לשון קשה. ורומז על המלכות שעיקרה גבורות. אז הלשון שהוא בקושי, זה המלכות. זה כבר גבורות, זה כבר דינים. ופנימי זה הכל. הנה? אז כשאומרים שהכל כל יעקב, מה זה אומר?
הפנימיות.
שזה הפנימיות. זה לא שהוא מדבר. כלומר, יש לו קול. יש לו כיוון. יש לו פנימיות. יש לו תוכן. זה נקרא קול.
יעקב הוא התפארת.
השופר זה אותו דבר. כן.
למשל, ההבדל בין קול, שהראשון זה בלי והשני זה
עם. נכון. אז למה הראשון זה בלי ו' והשני זה עם ו'? כן.
נכון,
בכל קול.
אחד לא ממותק ואחד ממותק.
מי ממותק? כלומר, הפנימי מיתק את החיצוני.
בא בחיבור.
בסדר? אז זה בעצם 130 ו-136. בסדר? ה-130 זה הסולם. כן? כמה זה בגמטרי הסולם?
136.
בלי הוו. כן, אז יש סולם עם וו וסולם בלי וו, זה אותו דבר. אז יש סולם בלי וו עם קובוץ, כן? וסולם עם וו. אז הסולם הפנימי ממתק את הסולם החיצוני, כלומר, כשיש לך וו, זה כבר מיתוק. לעתיד לבוא, יעקב ייכתב עם וו. כלומר, הוא ייקח את הוו של עשיו שיעשה עש.
פריץ חזיק אומר את זה ביום ההוא לאמור, שזה מוצא שם עם וו. וכל השאר לאמור בתורה זה בלי וו.
נכון.
זאת אומרת, לאמור, זה מה ש... זה לעתיד לבוא.
נכון. זה לשור. נכון. זה בצרפתית זה, ובאיטלקית זה לאמור, לאמור.
שאלתי
עכשיו
כבר, זה הוו של עשיו.
כן.
אתה מבין שזה הוו של עשיו, זה הוו של הראש. למה זה של הגוף? הוא אצל יעקב.
כן.
אבל זה הוו של הראש.
נכון, החלק העליון. בסדר? כי עשיו היה לו פנימיות טובה וחיצוניות מקולקלת.
דווקא ראשו נמצא בתוך מערת
המכפלה. בגלל זה. כשאתה אומר לי דווקא, אז כאילו אתה
מסוכר.
טוב. הדר הוא דכתיב, זה שכתוב, הלא כה דברי כאש. דרך אגב, למה לאה בכתה? למה לאה, עיני לאה רכות?
אתה יודע שיונת גורה ליחד עם עשיו.
בגלל שהוא בעצם היה, היא הייתה צריכה להתחתן עם עשיו. ומנעו ממנה. אם היו מאפשרים ללאה להתחתן עם עשיו, מה היה קורה? להפך, היה תיקון העולם. הייתה מתקנת אותו.
גם מדינה איזה, בגלל מדינה.
נכון, נכון. להפך. לכן לאה ידעה את זה בפנימיות, ולכן היא בכתה.
אם הייתה מתחתנת איתו יעקב, לא יהיה לו את העולם הבא.
יפה, זה עוד סיפור אחר. אבל יעקב ועשיו זה מנגנון אחד. בסדר? שיש לו חיצוניות ופנימיות. נכון, זאת אומרת שזה הופך להיות דבר אחד שלם. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. זה המנגנון. גם לאה ורחל זה אישה אחת. עם שני חלקים. חלק פנימי עליון וחלק חיצוני תחתון. אותו דבר. רחל ולאה זה אישה אחת. אתה מתחתן עם האישה ואתה כותב לה בכתובה כבר.
רחל ולאה.
אתה רוצה שתי נשים. אז היא קצת פוחדת. ייתן לך שאלוהים את האישה הזאת הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. רגע, 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 אני התחתנת עם ציפורה, מה אתה רוצה? שתי נשים כבר, רחל ולאה? עוד לא התחלנו. שבנו שתיהן בבית ישראל. דרך אגב, כתוב שתיהן ולא שתיהן. תסתכלו שם ותראו, כן? שניהם ולא שתיהם.
למה?
תבדקו. זאת אומרת שנתנו להם שם פן זכר, אשר בנו שניהם. מי זה שניהם? זה לא רחל ולאה.
זה מה זה יעקב
ואיסה? זה יעקב עם הנקודות האלה, עם שתי הנקודות האלה. הוא והיא. זה לא שתי אנשים.
אבל הוא קיבל ארבע?
כן. אז חכמים מדייקים. מי שלא מבין, הוא אומר, וואי וואי, זה בעיה, חכמים לא יודעים לדבר. תסתכלו, זה טעות, בלשון. אז ייתן לך, הגבר, את האישה הזאת הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה, אשר בנו, כן? שניהם, כלומר, יעקב ושתי המדרגות האלה, את בית ישראל.
דו פרצופי.
דו פרצופי.
בדקדוק.
כן. פנימי ו...
שיש זכר ונקבה, זה הולך לפי הזכר ככה?
הם.
כן.
הם.
תמיד. תמיד זה הולך, בכל הלשונות. בדרך כלל זה הולך ככה. כן.
אז יעקב שהתחתן, הוא ידע שהוא מקבל את לאה כבר.
לא. כתוב את בית ישראל. לא את בית יעקב. בנו שניהם את בית ישראל. עלית הקומה כבר, עד סוף הפסוק כבר לא שמת לב. הבנת? יעקב מתחתן, אבל איזה בית נבנה?
ישראל.
בית ישראל.
לא, אני מקווה, כשהוא לא ראה את לאה,
כאילו. כי הוא יעקב. כי הוא יעקב. יעקב עדיין לא ברמה הגבוהה. כלומר, מי המתאים בעצם לקומה של לאה? ישראל.
אבל כאילו, לאה הייתה אמורה להיות של עשיו.
נכון. כלומר, יעקב הוא מתאים יותר לחלק התחתון, וישראל מתאים יותר לחלק של עשיו. כלומר, ממי הוא קיבל את השם ישראל? מעשיו. מי קרא לו בפעם ראשונה ישראל? השר של עשיו, נו. לפני שהקדוש ברוך הוא בכלל קרא לו. אז ממי הוא קיבל את השם הזה? הוא כאילו לקח את האנרגיה שהייתה אצל מי? אצל עשיו. כלומר, עשיו הראשון, אם הוא היה מתוקן, הוא היה ישראל. הבנתם? ישראל זה השגה, זה מאבק, זה מלחמה.
עד היום. לנו שמרשתות שכשהם אומרים לישראל, אז זה טוב לנו, זה מעלה
אותם. ודאי, ודאי. הם מכנים אותנו ישראל, זאת אומרת, הם נותנים לנו את העוצמה. מה זה ישראל?
עכשיו הם משנים את זה לציונים.
לא, הם אומרים ישראל. מי זה ישראל? מה זה ישראל? מה פירוש המילה ישראל?
שלמות של יעקב. ישר.
אתם יותר מדי מקובלים. פסוקים. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. ותוכל. זה ישראל. למה קוראים לו ישראל? בגלל שהוא יכול להתמודד עם כוחות עליוניים וכוחות תחתונים. זהו.
אז לא צריך לעבוד כל השלבים כדי להגיע, בוא נגיד, לרמה של עשיו.
בוודאי. לרמה של ישראל שגנוזה בעשה. כלומר, כל אחד מאיתנו עובר את אותו תהליך. אם עדיין לא התמודדת לילה שלם עם שרו של עשיו, אז אתה עוד לא הגעת לישראל שלך. אתה עדיין בעקבים, יעקב. היוד שלך בעקב. אתה צריך יוד לראש, ישראל. הנה, ונשחד. דיינו, דבריי הם מדין קשה כאש, ואילב כנפי ריאה דנשבין על ליבה. ואם לא היו כנפי ריאה שנושבים על הלב, כלומר, מקררים את הלב, ואם לא הכנפי ריאה הנושבות על הלב, כלומר, רדיאטור, כן? הווה אוקיד כל גופה. מי היה משרף? כל הגוף, לא רק הלב. כל הגוף היה משרף. הנה? היה אש הכבד שורפת את כל הגוף. כי הכבד מעלה אש ללב. כלומר, מי מקור. בעצם מקור האש? הכבד. לכן זה מקור הכעס. הכבד זה כעס. הנה זה המקווה הראשון. כשנכנסים למים, קודם כל, להוריד את הכעס. לא חשוב באיזה מקווה, כל הזמן.
זה המידה הראשונה של התפילה הראשונה.
זה התפילה, הנה. איזה מזמור מקביל לזה בתהילים? מאה חמישים. מזמור האחרון, קופנו. למה? כעס בגמטריה, 150. כן, זאת אומרת, המידה של הכעס מתמתקת על ידי המזמור האחרון של תהילי. אדם כעסן שיקרא קופנון.
שמאלה.
מה? שמעת את הקרחץ? כן? לא שמעת את הקרחץ עכשיו? עכשיו הוא עשה קרחץ. מה זה אומר? שכל העניין עכשיו נגע בנקודה פנימית. הבנת? זה הלימוד של כל השבוע. כן.
מה זה
זה שיעור בוקר, זה משהו אחר. זה גנוחה. זה במרוקאית. את לא מדברת מרוקאית?
אני רק שומעת.
לא, לא, זה ביידיש.
איך אומרים בצרפתית?
בצרפתית אומרים סמלה. ימנה במעק.
כדי להיות רגועים אנחנו צריכים גם ריאל הכבד.
כן. אז זה נקרא... שלמשל כשפרעו מתעצבן, מה כתוב? ויכבד את ליבו. כלומר, הפך את הלב שלו לכבד. ויכבד את ליבו.
כדי שיחד
ויגיד דברים. ויכבד לב פרעו. עשה את הלב לכבד.
כדי שיחד מי שיגיד דברים עם הבינה ועם החסד, שזה רק...
אז זה קודם כל לב ואחרי זה כבד. בסדר? אם אתה רוצה להרגיע, אתה צריך להיות ממעלה למטה, כי הקדוש ברוך הוא ככה הוא יורד, ולא ממטה למעלה. אם אתה ממטה למעלה, זה עבודה זרה, נכון? תמיד אנחנו אומרים את זה, בכל השיעורים, אתם זוכרים? שכל מה שהאדם עושה ממטה למעלה זה סובייקטיבי, זה עבודה זרה. אז כבד, לב, מוח, זה כלום, ראשי תיבות. מלך? וואלו. אבל מוח, לב, כבד, זה מלך. בסדר? אז כשאדם מתנהג במוח לב כבד, זה המנגנון הנכון. אז אתה רוצה להיות מלך? ממעלה למטה. אתה רוצה להיות וואלו, בריבוע, כלום? או למך. כן, ליצד. מה?
אתה יכול לתת דוגמה מה זה ממטה למעלה?
ממטה למעלה זה לבנות, להמציא דת. להמציא דת. להמציא דברים שהקדוש ברוך הוא לא ציווה. אני עכשיו מרגיש ש... אני צריך, לא יודע, לתפוס עץ, לחבק אותו, כן? ועכשיו בניתי מנגנון חדש, שיטה חדשה, כן? להשיג את השם.
מה שבא מהאדם.
בדיוק. המצאה אנושית, שכל אנושי, יוון, פילוסופיה. כן? כל זה עבודות זרות. לכן כל הכועס עובד עבודה זרה. לכן איך קוראים לעבודה זרה? עצבים. עצבים זה שם של עבודה זרה, זה לא לנר, נרבים, כן? זה עצבים. חבו עצבים אפרים, הנח לו. עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם.
אין צור
ללב. הנה? זה עיצוב אנושי. עצביהם זה עיצוביהם, כן? זה הדברים האנושיים. מעשה ידי אדם. אז לכן כל מה שמעשה ידי אדם, פה להם ולא ידבר. אף להם ולא יריבון. ידיהם ולא ימישות. כן? אחרי זה, עיניהם ולא יראו אוזניים. לא, סליחה. תלוי איך אתה קורא. טוב, מישהו אמר לי פעם, למה כתוב עיניהם ולא יראו אוזניים?
לא יראו אוזניים
אף להם. תלוי איך אתה קורא, כן. עיניהם ולא יראו. אוזניים להם ולא ישמעו. אבל הוא קרא עיניהם ולא יראו אוזניים.
זאת אומרת שכל מה שהם רואים או טועמים או מה שבא מהאדם
זה סובייקטיבי,
פסול,
זה הפנטזיות שלו, הוא ממציא לעצמו דברים, זה נקרא דת, זה נקרא דתי. אדם דתי זה המצאה אנושית. הקדוש ברוך הוא ברא אומה ונתן לנו את התורה מן השמיים, זה נקרא הדת האמית, זה הסוד שבא ממעלה למטה, לא המצאה אנושית. לכן אל תמציא לעצמך הלכות, אל תמציא לעצמך כל מיני דברים. כן. התורה כבר מספיק משוכללת, אתה לא יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע כבר מה הוא עשה, אז אל תמציא דברים.
צריך לחיות אותו שיזרום בדם ש...
נכון. נכון. קול. ראול. טוב. אז זה המקרר את הלב. אם לא, חד ושלום, היה הכל נשרף. כי הכבד מעלה אש ללב, וכנפי הריאה מקררות את האש שבלב. כן. אז הכבד זה הצטה, כן? הסטארטר, ואז צריך להיות מקורר מיד. ורוצה לומר, אם לא שהחמש גבורות ממותקות של הבינה ממתיקות את החמש גבורות של המלכות, עכשיו אנחנו חוזרים לבינה ומלכות, יש חמש גבורות בכל אחד. אם חמש גבורות של המלכות לא מקבלות מיתוק מחמש גבורות של הבינה, לא היה יכול העולם להתקיים מחמת דינים הקשים של המלכות. זאת אומרת, העולם לא יכול להתקיים במידת הדין לבד. אז הוא בא ושיתף מידת הרחמים. מי זה רחמים? זה בינה. אינם? זה מידת הרחמים. זה הרחם של האימא. זאת אומרת, זה זמן. כן, אמרנו שרחמים זה זמן, כלומר, הקדוש ברוך הוא בנה לנו מנגנון של זמן. הזמן מרגיע את העצבים. כלומר, דבר פשוט, כשאתה רוצה לכרוס, תחכה. תנשום, חמש דקות, ברגע שנשמת וחיכית חמש דקות, אתה כבר לא תגיד את מה שרצית להגיד כשזה יתפוצץ. כן, ההתפרצות הזאת, זה נקרא עבודה זרה. זה אותו דבר כמו שאמרתי קודם, אם אתה למעלה. איך הרב קוק קורא לזה? ההתפרצות. הוא קורא לזה ככה, של אנשים שרוצים להגיע אל הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מתפרצים. זה אסור לעשות. כי זה אש זרה אשר לא ציווה אותה. השם. אז אל תמציא דברים שהקדוש ברוך הוא לא
ציווה. יש אש זרה שהוא ציווה?
בוודאי, זה לא אש זרה, זה אש קודש.
לא, כי אתה אומר, אש זרה אשר לא ציווה.
מה זה אשר?
יש מצווה להביא אש מן האידיוט.
זה משהו אחר.
כן, זה אשר
ציווה. כלומר, האש הנכונה, תחזור למקום. כן. מה הביאו נדב והביאו? אש מהבית. מותר להביא אש מהבית? בטח שכן.
אש ראשונה.
חייבים. אבל מה הם הביאו? מה זה אשר לא ציווה השם? מה הבעיה שלהם?
לא היה בית. מה, לא היה
נשים? זמן.
לא היה שם.
עיתוי, זה לא היה.
זמן. כל עוד והאש לא ירדה מלמעלה, אתה אסור לך להדליק אש ממטה למעלה. זאת אומרת, היוזם הראשון של המפגש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה הוא אלינו ולא אנחנו אלינו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. מה זה באמת? כשאתה שומע שהוא קורא לך, אז אתה ניגש. מה עושה משה כשהוא גומר את כל הבניין של המשכן? מחכה. הוא נכנס? לא. מחכה שיקראו לו. ספר ויקרא. ברגע שהקדוש ברוך הוא קורא לו, הוא נכנס. אם הוא לא קורא לו, הוא לא נכנס. יש אנשים שנכנסים לכל מקום. כן, אתה יכול לראות גם את המנטליות של האיש.
אבל באותו זמן אומרים שהצד הראשון צריך לבוא מהאדם.
לא, לא. שום צעד לא בא מהאדם.
אם האדם עושה צעד אחד, הוא עושה שני
צעד. לא, צעד אחד בכיבוד של השם.
כן, בכיבוד של
השם. נו, אז מי נתן את הכיבוד? השם, זה כבר הצד הראשון. השם נותן את הכיוון, נכון? זה הצעד הראשון.
פיתחו לי פתח
בכבודו של... אני עושה... עוד פעם. כשאתה עושה רצון השם, אז יש כבר רצון השם. אז מי עשה את הצעד הראשון?
הוא.
השם. הוא נתן לך כבר את הצעד. אז אתה עושה את הדרך, אבל הדרך היא כבר קבועה. הוא כבר קבע.
אז לבנים של אהרון. גם כן שנכנסו למשכן, זה בגלל
ש... לא. כי זה פעם ראשונה שזה הופיע בעולם, והם עשו מהלך שהקדוש ברוך הוא עוד לא ירד.
שזה א' של ויקרא היא קטנה.
מה?
שזה א' של ויקרא היא קטנה.
קטנה, נכון. יש אנשים שדופקים בדלת ונכנסים. בשביל מה אתה דופק?
נכנס ואחר כך דופק.
בשביל מה אתה דופק? אתה עושה ככה ונכנס. אם אתה דופק, משמע שאתה מחכה שיגידו לך כן, יבוא. או אל תדפוק בכלל, זה סתם נימוס לא נכון.
בזהירות אני נכנס.
כלומר, זאת חוצפה. והרבה אנשים עושים את זה. הם דופקים ונכנסים, או לא דופקים בכלל. לא דופקים חשבון. אז אם אתה דופק, חכה שיגידו לך כן או לא. אם לא אומרים לך כן, אתה הולך. אתה לא יכול להיכנס. אסור להיכנס למקום, לבית, בלי שיגידו לך כן.
אבל אומרים שהאור לא יכול לרדת אם אתה לא לוחץ קודם על הכפתור, כן?
איזה כפתור?
של החשמל, אני מדבר.
אבל האור כבר בירידה. האור כבר ירד, אתה רק מגלה אותו. אתה לא מביא אור, האור נמצא. בסדר? זאת אומרת שהוא עשה את המהלך הראשון. קודם כל, אם אני עושה משהו, זה בגלל שאני חי, נכון? אז הוא נתן לי חיים בכלל, אני לא יכול לעשות שום דבר אם הוא לא יזם את המהלך. אז כל דבר בחיים שלנו זה ממנו. צריך להיזהר מאוד לא להתחיל דברים מהאדם עצמו. כן, כי זאת המצאה האנושית.
זה חוזרים על הקבלה הנכונה, זה שאתה נותן בגלל שקיבלת בשביל לתת.
בוודאי. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע.
כן, אבל זה אומר, הקבלה הכי גדולה זה הנתינה. אם אני נותן את זה, הוא אומר שהוא נתן לי אפשרות לתת.
אבל הוא נתן. זה התחיל אצלו. זה התחיל אצלו, זה לא התחיל אצלי.
כן.
נכון. זה נכון, צריך להבין את זה. טוב. שאלות או נמשיך? נמשיך. ואתה בא לבאר חמישה דברים שבלב שיש בו ייחוד דלת אותיות השם הוויה, ולכן חזר ואמר, הנה דבר השני מחמישה דברים שבלב שעליו אמרנו הלב מבין. כן, אמרנו שהלב מבין. כלומר, כשאני אומר לך, אתה מבין, למי אני מתייחס? ללב שלך, לא למוח. בסדר? הלב מבין, לא המוח מבין. ליבה בינה, הוא בא הלב מבין. זאת אומרת שיש בעצם חמישה דברים שבלב, שעליו אמרנו הלב מבין. מה זה מבין? מה זה בינה? מה זה בינה? מה פירוש המילה בינה?
להבין.
בין לבין, נכון? הזכר של בינה זה בין. כן? כלומר, מהי היכולת הפנימית של הבינה? לראות את את התוך, את הבין, את הרווח שיש בין האותיות. את השכינה ביניהם.
בין יום ובלילה.
כן, לדעת להבדיל.
כן. בינה להבחין בין יום ובלילה.
נכון. נותן לשכלי. נכון. אז הלב מבין. הנה? כי מחשבה בליבה. תראו מה אומר הזוהר, המחשבה היא לא במוח. היא בלב. מה?
רק אצלנו,
נכון. מחשבה בליבה. ודע יוד. כלומר, האות יוד היא בלב. אז למה אנחנו קוראים לזה מוח? כי בעצם זה המוח שבלב. איך קוראים לזה אצל האומנים? חכם לב. נכון? ככה קראו להם, האוליאב ו...
בצלל.
בצלל והאוליאב כתוב כל חכמי לב. כן? מה זה חכמי לב? אין להם חוכמה במוח, החוכמה שלהם מלובשת בלב. מה זה אומר במילים פשוטות שלנו היום? שהם יודעים למתק את הדינים. כי מה זה אומן? זה כמו זמר, זה כמו כלי נגינה, זה גם דינים. אם לא, הכל סתם. כן?
אבל זה גם אומר שיש חכמים שהם לא בלב.
נכון. יש חכמים שהם לא בלב. זאת אומרת שיש חכמים אחרים, אבל הם לא באומנות. הם חכמים אחרים. כלומר, מה זה חכם לב? בעצם יותר קרוב לנבואה. וחכם אחר יותר קשור לתורה, לחוכמה. אז יש חכם ונביא. אז חכם עדיף מנביא בסגנון מיוחד, ועדיף, עדיף מחכם בסגנון אחר. לא, חכם לא. חכם זה מוח. הנביא הוא בלב יותר. אז הנבואה היא יותר קרובה ללב, כי יש את הדמיון. כוח הדמיון הוא חייב להיות אצל נביא, אם לא, הוא לא יכול לנבא. אז החכם לוקח את התורה, את ההלכה, ומתי בעצם חכם עדיף מנביא? כשהנבואה נפסקת. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, הנבואה חוזרת. הנבואה חזרה היום?
כן.
איפה אתם יודעים?
כן
מאוד. שמענו את הקול שאומר לנו לחזור לארץ ישראל. זה נקרא נבואה. ברגע שאתה שומע את הקולות של הלך לך, ואתה חוזר לארץ ישראל, עם ישראל חוזר לארצו היום, זאת אומרת שהנבואה חזרה לארץ, לעם ישראל. ולאט לאט היא חוזרת ומתעצמת יותר ויותר. כלומר, הסגולה הפנימית שלנו זה להיות נביאים בסופו של דבר. אנחנו נבראנו להיות נביאים. מי שלא נביא, הוא עדיין לא עשה את העבודה שלו. צריך להגיע לנבואה.
אבל זה גם נאמר...
הרב קוק היה אומר, אתם חושבים שאני לא כואב על זה שאני עדיין לא שומע את הקולות של הנבואה? כואב לי, הרב קוק. כלומר, עוד לא עשיתי את התיקון בחיים שלי, עוד לא נהייתי נביא.
זה נאמר על משרד דקה שנלמה, אם נתלמה הלכה, אז אמר, אם לא נביאים, בני נביאים הם.
נכון. גם ישראל נביאים. הסגולה שלנו, כתוב שכל אחד נברא עם סגולה, נכון? עם סגולה, מה זה עם סגולה? מהי הסגולה? מהי המסוגלות שלנו? נבואה. זה רוח הקודש, זה מדרגה של נבואה. נכון. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע למדרגה של נבואה. כלומר, כשאומרים לך מה אתה רוצה להיות גדול, כשתהיה גדול, לא מכבה אש, כן?
יש שעריה.
נביא. מכבה אש זה מיתוג עדיף, כן. בסדר.
שעריה.
מה?
אני חוזרת למה שאמרת, שמוח שבלב.
נכון.
ומוח זה אותיות חם.
נכון.
חום.
נכון.
אז אנחנו חוזרים לאש הזה.
נכון, נכון. כמה מדרגות התורה נקנית? 48. זה מוח. אין? מה זה 48? איפה זה כתוב כל זה?
פרקי אבות.
פרקי אבות. איזה פרק? 50. טוב. המחשבה שהיא בלב היא סוד אות יוד. שמתם לב? המחשבה שהיא בלב. מיכאל, תתעורר.
שתדל.
כי המחשבה היא בחינת חוכמה שהיא יוד דהוויה. אז המחשבה היא היוד הראשונה של שם יוד כבבקה, אוקיי? דה-ה-ה אינון אמירה ודיבורה. כלומר, שתי ההין, ה-ה, הם סוד אמירה ודיבור. אחת, אמרנו, מתוקה, ואחת, קשה. מי המתוקה? ההה הראשונה. האמירה, כן? אז אמירה איפה היא?
הבינה.
בבינה. אמירה בבינה, כן? תגידו למנהלת. ובמלכות?
בפה.
זה כבר בפה, זה כבר הדיבור.
דיבור.
כי הראשונה דשם הוויה היא סוד הבינה שבה שורש האמירה שבחסד. לכן מה הספירה הבאה אחרי בינה? חסד. חסד, זה אומר שבעצם הבינה הביאה לחיים את החסד בכלל. אז אל תשכחו את זה.
אז כשכתוב וידבר השם אל משה לאמור,
זה קשה.
זאת אומרת שהוא צריך להגיע לדיבור של הבינה?
יפה, יפה. אני מדבר, כלומר אני חייב להביא את זה לעולם של דין, אבל אתה משה כשתאמר את זה, אתה לא תדבר.
תאמר.
אתה תאמר. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר אל בני ישראל, ואמרת. תמיד הוא עושה לו את זה. מה זה דבר ואמרת? זה לא הבנתי. אז בצרפתית אומרים, שדירה און דיזן, זה שטויות, כן? סתם שטויות, אין להם אפשרות לתרגם, או בכל לשון, זה אותו דבר. אבל עכשיו אתם מבינים, זאת אומרת, אני צריך, יש לי את הדיבור, אני רוצה להגיד משהו, אבל מה אני צריך לעשות? להלביש אותו במנגנון שאפשר לקבל אותו. אם לא, מה אני עכשיו, זה כמו שאתה נכנס, לפעמים אתה נכנס לאיזה ישיבה, גם של קבלה. כן, מדברים איתך, אתה לא מבין בכלל לא ימין ולא שמאל, לא מעלה ולא מטה, מסכן, הבן אדם נכנס שם. למה? לא דואגים להוריד את הדיבור, כן, להלביש אותו. כן, אז האדם עוד יוצא, אומר, טוב, זה לא המקום, לא יכול להיכנס לשום מקום שם.
אתה צריך להלביש אותו כל הזמן אחרת,
תמיד,
בן אדם
ובן
אדם.
תמיד, כל אחד אתה צריך להלביש, וזה מנגנון שאתה צריך להיות גמיש מאוד במוח שלך. כלומר, אתה נכנס למקום, אתה מסתכל על הקהל. אם אתה לא עושה את העבודה הזאת, אתה הולך לאיבוד. לפעמים יש לי שיעורים שכתבתי, לפעמים שלושה שיעורים על אותו נושא, בתיק. אני מגיע למקום, אני מסתכל, זה לא השיעור, אני לא יכול להוציא אפילו את השיעור. שיעור אחר.
אתם צריכים מפעל של ליבושים?
כן. בוודאי. ולכן כל היהודים מתעסקים בשמטס. מה אתם חושבים? כל היהדות זה רק לבושים. נכון.
גם בעולם הזה מתלבשים.
מה?
אני אומרת, גם בעולם הזה.
נכון, בעולם הזה כולו לבוש. כן. נכון.
שנייה, תוכל לחזור עוד הפעם על הגדה של האמירה והדיבור.
כן, הדיבור זה בעצם אמירה חותכת. שים לב למה שאני אומר, אמירה חותכת. והאמירה זה דיבור מתוק. אתה למשל אומר לאישה, אסור לך לדבר עם אשתך. כשתתחתן בעזרת השם, אתה צריך לומר לה. אמור. האישה זה אמור. אסור לדבר עם אישה. כן? אבל צריך לומר לה. כלומר, לדבר איתה באהבה, באמירה. נכון. כל תאמר לבנות ישראל.
תגיד.
תגיד לבית יעקב ותאמר לבית ישראל. בית ישראל זה נשים, כן.
יש פרשת אמור.
מה? פרשת אמור. נכון. זה פרשה של הכהנים. פרשה של האהבה. אמור. כן?
תגיד, איפה זה נמצא?
הגיד זה בוודאי, הגיד זה המשכה. זה המשכה, זאת אומרת, זה יותר קרוב לדיבור מאשר לאמירה. אבל זה מעבר ביניהם. כן, כמו גידים. כן, גיא.
זה ביסוד.
גידים. נכון.
כשמגלה לו מה גיד.
כל האומר דבר בשם, אומרו.
הביא גאולה לעולם.
הביא גאולה לעולם. תשימו לב, וזה תסבוכת יש פה. כל האומר דבר. מה זה אומר דבר? הוא מיתק את הדיבור שלו. אז הוא מביא גאולה לעולם. הבנתם?
אבל למה הוא כבר מיתק? אתה ממתק עוד יותר? כן. ממתק עוד יותר?
בוודאי, תלוי למי אתה...
כל אחד ממתק יותר.
נכון, נכון. מה, אתה רוצה להיות אדם קשה או אדם מתוק?
לא, אבל מישהו מיתק את זה כבר.
אז מה? אם זה ממותק, בסדר, אז אם זה כבר ממותק, זה מגיע לך. המתוק, המתוק או החריף, הוא לא ביחס למתוק או החריף, הוא ביחס למקבל. ביחס למקבל. תמיד זה רק ביחס למקבל. אני לא יודע מה זה מתוק או לא מתוק. אני רואה עכשיו מול העיניים שלי ילד קטן, אני צריך למתק כדי להתאים את זה אליו. לא אכפת לי עכשיו אם זה מתוק או כבר מתוק, או כבר מתקו את זה או כבר לא מתקו את זה, לא יודע. אני עכשיו צריך להתאים את הדיבור שלי ולהפוך אותו לאמירה בשביל שהילד הזה יהנה ממה שאני אומר. אם לא כיף לילדים שלך לשבת בשולחן שבת, תספסת את החינוך שלך.
אז אפשר להגיד שהכל זה יותר מתוק מהדיבור?
הכל זה עדיין לא דיבור, זה עדיין לא יצא, אז לא יודעים בכלל מה אתה רוצה. כל זה רק פנימי, כל זה רעיון. זה לא אמירה.
ודומיה מה זה?
זה משהו אחר. דומיה זה מדרגה שהיא בעצם ביוטקה. דום יוטקה. עדיין לא יצא כלום. אבל זה אומר שאתה יכול לדבר ואתה בחרת לשתוק. לכן קוראים לך דומם. למה קוראים לדומם דומם? הוא יכול לדבר אבל הוא בחר לשתוק. כן? וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. שיח, לשון דיבור, גם השיחים, זאת אומרת גם הצומח הוא מדבר, שיח. חי, לשון, יחווה דעת, יום ליום יביע עומר, גם כן, חי מדבר. ומדבר, מדבר. אז דומם, צומח, חי מדבר, כולם מדבר. רק אחד שתק, אחד זז כמו נענה, השלישי, כן, כמו חתול, והרביעי, כמו בן אדם. כולם מדברים. כל חתול שואל אותך, מי זה?
מיהו.
תגיד לו, הוא הלך, עכשיו זה אני. עכשיו אני. אפשר לכתוב אפילו שיר. כן, טוב.
לא, לא.
התבעת, חשבתי שאתה רוצה להגיד לשאול. אני מכיר את
זה. נשים להפנים.
בסדר. זה כדי קצת לעורר.
מה טוב.
טוב.
הנה מיכל איתו.
4:00 AM. אני לא נרדמת.
שיבוא 3 שבועות מילואים. נראה
אחרי. אתה כהן גדול. מילואים, אתה יודע מה זה מילואים? כן. ימי המילואים זה הכהנים. יצאת עכשיו מהעבודה בקודש.
תעשה לו מה.
איזה שנה יש לך?
לא.
61. זה מה זה? זה התאריך לידה שלי.
אני ישן הפונינג הזה.
טוב.
כשהוא מדבר פה בטקסט, בחינת חוכמה.
כן.
זה ספירת חוכמה או שזה...
בוודאי, זה קשור לספירה של החוכמה.
כבר פה אני עבודה.
לא, לא, אנחנו בלב.
כן.
הלב כל כולו הוא בינה. בתוך הבינה יש חלקים, יש 10 ספירות. אז כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה בתוך הבינה הכללית. אז אין מה להתבלבל.
אבל אמרת שאלה זה
לא, לא. התחלנו שהלב הוא בעצם בינה. התחלנו עם זה. זה השיעור הראשון, כתבתי שתי מילים, בינה לב, בינה ליבה, זהו. אחרי זה התחלתי לפתח שמו איזה סמוך ללב, זה פה, זה חלב, זה רפא, הוספתי את כל מה שיש מסביב. אבל אנחנו בכללות נמצאים בבינה, והבינה זה הלב. בסדר? בתוך הבינה יש חוכמה, יש תפארת, יש הכל. כן, בינה זה לא תפארת. לב זה לא תפארת. כן? החלק החיצוני... הוא הופך להיות תפארת. אבל החלק הפנימי הוא בינה.
כי הלב זה פה.
כן.
והבינה זה פה.
לא, לא, הבינה היא לא פה.
היא לא פה.
לא, זה מה שאנחנו עכשיו לומדים, שהבינה היא פה. זה בדיוק מה שאני אומר, כשאני אומר חכם, לב זה פה, זה לא פה.
כי מדברים על האונה הימנית של המוח,
לא.
והאונה
השמאלית. זאת אומרת שיש גם במוח אותו דבר, אבל עכשיו אנחנו לא מתעסקים במוח, אנחנו מתעסקים בלב. גם בלב יש אונה ימנית ואונה שמאלית. כן, אז אותו דבר. בסדר? אז זה אמירה ודיבור. אז אמירה, בינה ודיבור מלכות. והאחרונה, דשם הוויה, יסוד המלכות שבה סוד הדיבור שבגבורה. כלומר, הדיבור יוצא מהגבורות. כי הוא מידת הדין. כי כשאתה אומר דבר, אתה כבר לא יכול להחזיר. נכון? זהו, המילה יצאה כבר. אז הדיבור הוא מאוד חשוב. כל פעם זה פלא עצום. אתם תבינו אחר כך. וו. כן, עכשיו אנחנו עוברים לוו. יוד כ. כן, עשינו את שני ההים. היוד, אמרנו, מה זה היוד? מחשבה, נכון? שהיא בלב. הה הראשונה, בינה, זה האמירה. הה האחרונה זה הדיבור. עכשיו יש לנו וב. דילגנו על הוב, נכון? הזוהר דילג בכוונה, עכשיו הוא מסיים בוב. וב, מה זה הוב? קלה כליל קולה. כלומר, עוד וב שהוא סוד הכל שבתפארת. זה הכל. הוא כולל את החסד ואת הגבורה. זאת אומרת, מה הוא עושה בעצם?
מחבר.
הוא מחבר בין האמירה לבין הדיבור. כלומר, אם אין לך קול, אז האמירה אף פעם לא תהפוך לדיבור. בסדר? הרי מחשבה קול ודיבור ואמירה. אז יש לך בעצם ארבע מדרגות. מחשבה, קול, דיבור ואמירה. תכתבו לי עכשיו, בלי להסתכל על הדף, י' כ' כ', רק לפי המונחים שאמרנו.
אמירה ודיבור זה ה'.
אל תגידו לי אמירה ודיבור, תגידו לי עכשיו י' כ' כ'.
מחשבה,
אמירה, קול, דיבור. כלומר, זה עכשיו קודים. אם אתה רוצה להגיד לי זה שם י' כ' כ', ואתה לא רוצה שמישהו יבין, מה אתה יכול לומר? אני מדבר על מחשבה, אמירה, קול ודיבור. אז הוא יגיד לך, הבנתי.
זה תופן.
ככה מדברים המקובלים. כשהוא אומר לך אק, אך דה פנים, אך דה אך, נוק. כן? הוא מסתכל, אומר, מסכנים אלה, חסר להם... יש להם רק חלק מהאותיות. אז אתה שואל אותם, הוא נורמלי, כן? אלא לקונסון לפליבויין, כן? אז זה לא, זה הכל אותו עניין. רק צריך לדעת שזה בעצם מונחים שכדי לקצר את העניינים או להבין דברים. עכשיו, למה זה חשוב כל כך הדיבורים הזה האלה? מה אכפת לי? עכשיו כשתשמע פסוק בתורה, אתה תבין בעצם מה הוא רוצה לומר, למה זה מתייחס. כלומר, כל פעם שעכשיו אתה תשמע בתורה לאמור, על איזה עוד אתה חושב? הראשונה, בינה. והידבר? מלכות, האחרונה. כל דברים אני שומע. כל דברים אתם שומעים. נכון? מה זה כל דברים אתם שומעים? כל דברים. אתם שומעים את הוו של המלכות, של הדיבור. כלומר, תפארת ומלכות אתם שומעים. אם אין כל דברים, אתם לא שומעים כלום. כן? משה ידבר, מלכות. והאלוהים יעננו
בקול.
אתם מבינים? הכל קודים. עכשיו אתם מבינים פסוקים בצורה חדשה. כן.
זה מאפשר לפענח.
בוודאי. זה הלימוד, ככה פותחים את הלימוד. אנחנו לא לומדים סתם שמות פה. מה אכפת לי שזה נקרא ככה וזה נקרא ככה? עכשיו, כשאני אפתח ספר, כן, פרשת השבוע, אז אני מבין פתאום דברים שלא יכולתי בכלל להבין. מה זה הדיבור? דיבור וידבר ויומר, השם, לאמור. הכל אותו דבר. דרך אגב, תיקח תרגום. הם כבר לא יודעים איך לתרגם את זה באנגלית. או בצרפתית או בספרדית, כן? אל דיוס, אבלה, קון, מוסס, ידיסלה, כן? משהו כזה, לא? אז זה לא ככה, זה לא, בכלל לא ככה, זה סתם שטויות, התרגום זה כבר, כן, מחבלים, זה חבלה. כן, אתה מחבל בתורה, התרגום זה חבלה.
אז יש הבדל בין האמירה לדיבור, שאמירה היא יותר...
חשבתי שאתה משגע אותי. חשבתי שהוא ישאל אותי, יש הבדל בין אמירה לדיבור? אמרתי, טוב, חוזרים על כל השיעור.
באמירה יש יותר חסד מאשר בדיבור. לא?
זה מה שאמרנו עכשיו.
בסדר, אני רוצה לראות אם הבנתי
נכון. הבנת טוב, מצוין. באמירה יש הרבה יותר חסדים מאשר בדיבור. בסדר. אז אם אתה מדבר עם אנשים עדינים, דבר איתם באמירות.
זה לחדד, לחדד את זה.
זה פרחים.
מה? יש משהו שמפחיע
לי. אוקיי, תגידי. אנחנו בתרפיה קבוצתית, כולם אוהבים אותך, תגידי.
אם אומרים מחשבה, אמירה, קול, דיבור, זה כאילו האמירה באה לפני קול.
בוודאי.
אז אי אפשר.
למה אי אפשר?
קודם אמרנו שקודם
קול. לא, הקול הוא מעבד את האמירה. האמירה היא הרבה יותר פנימית, היא בינה, הקול הוא בתפארת. זה לא מתחיל בקול, האמירה קודמת, ולמה, מה קודם לאמירה? מחשבה.
אז אין מחשבה, אבל אין עוד...
לא חשוב. כלומר, הדיבור האחרון, כשיוצא לי דיבור בעצם, עכשיו אני מדבר, נכון? מאיפה הדיבור הזה צריך להגיע כדי שיהיה דיבור נכון? ואמיתי ובריא.
מי פה אומר עליהם עולה אל הכל ומהכל יוצא?
לא מהכל. לא מהאמירה. מהמחשבה שהופכת לאמירה, שהופך לכל שמתגלה בדיבור. כלומר, אם אין לי ארבע מדרגות בדיבור שלי, אז הדיבור שלי הוא דיבור של טוקי. מה טוקי? מה ההבדל בין דיבור של טוקי? הטוקי שלי אומר לי בוקר טוב. אני אומר לו בוקר טוב והוא אומר לי בוקר טוב. באמת, ככה. אז מה ההבדל בינינו? שנינו אומרים בוקר טוב. יבוא מישהו שלא מכיר בעולם הזה שום דבר. יגיד, הנה שניהם מדברים.
אין לו מחשבה.
יפה. זה דיבור שאין לו מחשבה שקדמה לו, אין לו קול שקדם לו, אין לו שום דבר שקדם לו. זה רק דיבור, זה רק חיצוני, זאת אומרת זה טוקי.
זה לא הולך לפי, תגיד, הפיזיולוגיה או אנטומיה.
למה? זה הולך בדיוק לפי הפיזיולוגיה והאנטומיה. כי לפני שאת מדברת, יש לך מחשבה, נכון? את לא אומרת סתם מילים.
זה אני
מסכימה. לא. ענן כזה הוא משוגע. הוא קודם כל חושב.
זה אני מסכימה.
יפה. עכשיו, האמירה, מה זה האמירה? זה, אני עכשיו חשבתי. ברגע שחשבתי זה הפך לאותיות ומילים בראש שלי, בפנימיות שלי, אבל עדיין לא יצא. הכל מה הוא עושה נותן לי הכוונה. והדיבור זה פתאום ההחצנה של הדבר הזה. עכשיו כל זה בעל פית שנייה.
אז האמירה זה עוד לא החצנה.
עוד לא. עוד לא. וידבר, כן? השם אל משה, לאמור. מה זה לאמור? עוד פעם, אתה בעצמך, זה עכשיו המנגנון הגיע אצלך, תעבד אותו עכשיו ותתחיל כל אותו דבר. ארבע מדרגות. כל דבר בעולם שלנו חייב לעבור ארבעה שלבים כדי להופיע. תמיד.
למעשה תינוק שמתחיל לדבר, אומרים הוא מדבר כמו טוקי, למה? הוא לא מאבד את זה כמו בן אדם מבוגר.
כי הוא לא יודע לעבד את נכון, המילים.
נכון.
כן? זה אבל אוקיי. יש לו מחשבה בתחום שלו, בגובה שלו.
נכון.
אבל זה לא טוקי. אפילו הדיבור של התינוק הוא לא דיבור של טוקי, הוא הרבה יותר עמוק. מה ההבדל בין בעל חי לבין אדם? לא רק זה, שזה שהאדם יכול לגלות יותר ויותר. למה הוא יכול לגלות יותר ויותר? כי הוא מתפתח. ראיתם פעם טוקי מתפתח? כן. אחרי שנתיים הוא פתאום לובש חליפה, ג'יימס בונד, עם העניבה לוקח מזוודה. לא, הוא טוקי מהיום הראשון עד היום האחרון. כלומר, אולי החתול של היום, כן, יש לו אוזניים קצת יותר שפיציות מהחתולים שהיו במצרים. מקסימום. זה אותו דבר. לא השתנה כלום. אבל האדם, תיקחו בן אדם שהיה חי לפני 500 שנה, ואדם היום, זה עולם אחר. לפני 500 שנה, כולם כאלה. ימי הביניים. האדם של היום הוא כבר יותר מתקדם. מה זאת אומרת יותר מתקדם? זאת אומרת שהוא מגלה יותר ויותר את האלוהות. עכשיו האלוהות, מי מגלה אותה בעולם הזה? רק האדם יכול לגלות את האלוהות. למה? כי האלוהות היא אין סופי, נכון? עכשיו אם הטוקי הוא סופי, אז הוא לא יכול לגלות אלוהות אינסופית, כי הסופי לא יכול לגלות אינסוף. אז מי יכול לגלות יותר ויותר אינסוף? רק מי שמתפתח כל רגע.
אתה אומר שכאילו
יכול להיות
אינסוף,
כאילו אנחנו אינסופיים? בוודאי, בוודאי. כי אנחנו מגלים אינסוף. אז כל יום אתה יכול ללמוד אותו טקסט מיליון פעם, כל הזמן תחדש חידושים, כל הזמן תתחיל. כמה שנים אתה חי?
אני חשבתי שאני יש לי סוף.
שום דבר, אין לך אינסוף, אל תדאג. כל שנה תחדש חידושים באותה פרשת השבוע. כל הזמן אתה מתפתח. כלומר, כל יום אתה מגלה חלק אינסופי בעולם הזה. עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. כלומר, האלמנט היחידי בעולמנו שמגלה אינסוף זה האדם. אתם מבינים?
זאת אומרת, שאם חוזרים על התפילה בדיוק אותו דבר, סימן שלא התפתחנו.
נכון.
אותה תפילה צריכה להיות שונה.
נכון. כלומר, הדיבור של התפילה הוא אותו דיבור, אבל המקום שאתה נמצא בו הוא מקום אחר.
התפילה היא בכלל, כמו שאמרת.
כלומר, מה משתנה? אני לא מדבר על החיצוניות, אלא על הפנימיות. החיצוניות שלנו לא השתנתה, כן? במהות. לא השתננו. מה שמשתנה בנו זה התוכן הפנימי שמתפתח. כלומר, הנשמה שלנו מתפתחת כי היא מגלה יותר ויותר אינסוף.
נכון.
כמו בשבת, מה משתנה? בעולם. הפנימיות, לא החיצוניות. תסתכל על שבת בחוץ, זה אותו דבר, נכון? אבל הפנימיות השתנתה. אם אתה מסוגל לראות את זה, אתה תבין. כן.
כמו שלימדת אותנו, התפילה היא כבר קיימת.
נכון.
השאלה היא איך אתה מתחבר לתפילה.
איפה אתה נמצא במילה שאתה אומר?
מלשון ללפות.
נכון.
מילה זה ללפות.
קשר, נכון. בסדר? זה דברים קשים, זה פשוט. דברים פשוטים אנחנו לומדים.
וזה לא יעשה אדם תפילה.
הוא מדבר על
ה... זה עמוק, אבל זה פשוט.
זה בייסי.
נכון.
לא שהוא אמר שהוא חשב שהוא טוב.
הוא אמר ויהי.
זה מדבר על הכלי שהוא צריך להיות...
מאמרות
ודיברות. עם מידות.
נכון. בעשרה מאמרות נברא העולם. ואחרי זה, זה הפך להיות עשרת הדיברות. אתם רואים את ההשתלשלות? כל מה שהיה מאמר בהתחלה הופך להיות ביבור אחר כך.
איפה הכל שם?
ברוך שאמר והיה עולם.
איפה הכל?
מה?
איפה הכל?
מה זה הכל?
הכל.
עשר המאמרות ועשר הדיברות?
זה עבר. זה מתן תורה. בשישי בסיוון.
למה המאמרות זה היה...
למה זה בשישי בסיוון? מה?
אבל המאמרות הם היו
במצרים. נכון, ירדו למצרים. המאמרות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם המאמרות, עשרה מאמרות, ירדו למצרים, לגלות. ואז צריך להוציא אותם מהגלות, אז ישראל שיוצאים מהגלות, מוציאים את המאמרות מהגלות והופכים אותם לעשרת הדיברות. פשוט מאוד. אתה לוקח את הדבר הפנימי, הופך אותו לגילוי. אתה לוקח את התורה הפנימית ואתה מגלה אותה החוצה. זה תורת ארץ ישראל. הפנימי שהופך להיות חיצוני, גלוי. כן, כשאומה שהיא חיצונית עושה מהלכים חיצוניים, זה כמו תוכי, אין לזה שום ערך. למשל, האויבים שלנו, ימח שמם וזכרם, רוצים לגנוב מאיתנו את המודלים הפנימיים. אצלנו הכל פנימי. כן? אז מתי הם מכריזים על מדינה? בקפטר, כמו עם ישראל. אתם מבינים? הכל חיקוי. נכון, זה סתם. לא שווה גרוש. אפילו לא את הנייר שזה.
עברו.
זה כן שווה, זה נותן להם עוצמה.
זה לא נותן שום דבר. העוצמה שזה נותן להם זה בגלל שאצלנו יש חולשה. הם לא יכולים לקבל עוצמה אלא מהחולשה שלנו. אז לכן, אם אנחנו מתגברים, הם לא יכולים לקבל שום עוצמה. אנחנו כל הזמן פוחדים מהכל. בוודאי, לבד צריך לי להבין את המהלכים. אנחנו לבד פוחדים ומפחידים את עצמנו. כל הזמן אנחנו מפחידים את עצמנו. תשמעו את העיתונאים ואת הזה, כל הזמן מפחידים. ומה יהיינו, אז מה יהיה מחר, מה יהיה, כאילו, רק תשנה את הכל. פחדנים. מנטליות גלותית. עדיין לא הפכו להיות ישראלים.
אנחנו לא כל כך מתוחכמים, כבר אלפי שנים אנחנו עושים את זה.
אנחנו מתוחכמים, אבל מי שמתוחכם זה רק מי שמעוגן בתורה. מי שמעוגן בשכל האנושי הרציונלי בלבד ואין לו תורה, אז הוא הופך להיות סתם...
אנחנו כאומה כבר אלפי שנים אנחנו מפחידים את עצמנו.
לא כאומה, ציבור, האומה חזקה, הציבור חלש. כי בציבור יש צדיקים בינוניים ורשעים.
האומה זה מעל הציבור, זה משהו...
בטח, האומה זה...
סליחה, אבל דוגמה לפני שבועיים שהיה הזעקות וזה. אני זה פעם ראשונה, אני מוצא את עצמי עם בומים והזעקות וזה. נגיד לך את האמת, היה שנייה הייתי במדרגות, שאני חושבת, אני... כל מה שלמדתי, אני אפספס את היום הגדול עכשיו, ואני קוראת
משהו. את חשבת שזה בעצם יום העצמאות?
לא, אני אומרת, זה...
זיקוקים.
זה נורמל דבר
כן, כי את יודעת שזה תהליך שמתגלה, אז את רואה את המציאות בצורה אחרת.
כן, אבל...
למרות שזה בומים ו...
כן, אבל זה מפחיד לפספס.
לא, זה לא מה שהיא שאלה. היא חשבת שהיא הולכת לפספס במידה ויקרה לה משהו, את כל התהליך...
חשבת שאת הולכת למות?
לא, אם קורה נגיד זה יכול לקרות גם.
שאת הולכת למות, אז...
שזה ייפול אצלי.
אוקיי, אז פתאום את מפספסת את הכל.
רואה.
אז אני חשבתי שאת אומרת הפוך.
לא,
שברגע שכל מה שלמדת פתאום מתחיל להתגשם.
לא.
הבנתי, הבנתי, עכשיו הבנתי.
זה פחד, אבל לי זה יום.
כן, בוודאי שזה
יום. אני שלא מצרפתית הבנתי מה יום.
זה זהירות, כן, אתה רואה הבעיה. אתה רואה, אמרתי לך. אתה עכשיו רק בעין שמאל עכשיו.
בגלל זה השמיע חדה יותר.
זה פחד אינטואיטיבי של פשוט מאוד, כן? להיות כאן כשהדברים קורים ולהיות נוכח. ליישם את מה שלמדת. זה לחיות, לרצות לחיות. כלומר, את אישה אופטימית.
לעומת זאת, אותה אישה שסגרה בדיוק את הממד, איך שסגרה את הממד בראשון לציון? מה, את שמעת אותה מדברת?
שמעתי דבור אצלי.
אבל תשמעי אותה מדברת, הלא כל הבית שלה הלך. וכל המשפחה שלה ניצלה. את יודעת איך היא מדברת? מדברת זוהר, האישה היום. אתה לא מבין מה היא מדברת, איזה... בעילוי של דיבור התחילה לדבר.
נכון, אז אנחנו...
זה לא דיבור, זה...
אז בסדר.
זה אמירה כבר, זה דיבור עם אמירה.
תשימו לב טוב לכל המונחים שאנחנו למדנו היום. כן, כל מחשבה קודם כל, מחשבה, כל דיבור ואמירה, אבל לא בסדר, כן? כלומר, אנחנו למדנו את זה בסדר הזה, אבל הסדר הנכון זה מחשבה, אמירה, קול ודיבור. כל פעם שאני מוציא משהו מעצמי, זה חייב לעבור דרך השלבים האלה. בספירות, איך קוראים לזה? חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. בסדר? או באותיות י' כ' ו' כ'.
מה זה הידיעה שהקדוש ברוך הוא עשה לברות העולם במידת הדין? זה לא אמור לבוא בסדר
אמירה. עדיין זה אמור, כי כל הבריאה, מה זה? דין. הרי אתה לא יכול לברוא אם זה לא דין. מה זה לברוא? זה לתת גבול.
אבל הוא צריך למתק בסוף.
בסדר.
אבל הידיעה זה לא זה, זה לא למתק.
בוודאי.
העניין הזה של כל...
אם אתה אומר לי ש... אם אתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא התבלבל, הוא הוציא משהו באמצע, אז יש בעיה. כלומר, הוא לא יודע מה הוא רוצה. חז ושלום.
לא, זה לא יש בעיה.
הוא יודע מה הוא רוצה. הוא רוצה שהעולם יהיה לפי המנגנון האמיתי. עכשיו, המנגנון האמיתי, כדי להופיע בעולם הזה, הוא צריך לבושים. הלבושים זה מידת הרחמים. ברגע שאתה לא צריך לבוש, אז אתה צריך להתפשט.
בכלל, כל המנגנון פה הוא לבוש בחסד.
כלומר, לעתיד לבוא, אנחנו נתפשט. כלומר, אנחנו נהיה כותנות אור. זה יהיה שורש הדין, לא דינים, שורש הדין. זאת אומרת, הרחמים הכי גדולים שיכולים להיות. שורש הדין זה הרחמים הכי גדולים. בסדר? למטה זה מופיע כדינים, אבל בשורש הדין הוא אור גדול.
זה החסד הכי גדול.
זה החסד הכי גדול. נתן לנו לחיות בכלל, נתן לנו מקום להתהוות. כלומר, על ידי זה שהוא עשה צמצום, הוא נתן לנו אפשרות לחיות. אז הדין הוא החסד הכי גדול. כשאני מצמצם את עצמי ונותן לחבר שלי להיות, מה עשיתי עכשיו? דין, אבל הוא החסדים הכי גדולים. בסדר? אז לעתיד לבוא אנחנו נבין את זה. אז אנחנו נלך מאור גדול למדרגה נמוכה יותר. כלומר, אנחנו נלך באותו כיוון שהקדוש ברוך הוא עולה. כן? כלומר, הלכה, למשל בחנוכה, תהיה כמו בית שמי, שבהתחלה הוא מדליק כמה נרות?
שמונה.
וכל יום הוא מוריד.
כי נגמר לו הכסף.
לא נגמר לו הכסף. לא היה מתחיל בשמונה.
נגמר לו הכסף, אבל התקבל הרבה זהב.
מהאור לחושך. כלומר, מהעולם העליון לעולם התחתון. היום אנחנו הולכים מהחושך לאור.
זה אומר שאתה אומר ש... אנחנו לא
נהיה
צריכים לבושים.
נכון.
זאת אומרת שהגוף יהיה כמו הנשמה.
נכון.
אבל זה אומר הרבה דברים, זה.
בוודאי. זה עוד שיעור. זה הרבה שיעורים, כן. זה אומר הרבה דברים. נכון.
זה יכול להיות חידוש.
בית שמאי
הרי מה אומר
שמי היבר
של ספיק 8 ימים,
ושמונה
ימים. שם כל 8 ימים זה ספיק בעצם בכל 8 ימים.
נכון.
שיקרה, נכון? הוא גם לגלל, גם לנו זה יקרה.
נכון.
כל 8 ימים יישארו כל 8 ימים.
בדיוק.
לא נלך
ונפחד. זה הסוד. זה נראה כאילו הולך ופוחד. כן? זאת אומרת שהאור הגדול יורד. יום ולילה. כמו בבית המקדש. פה זה ויהי ערב, ויהי בוקר. זה בחוץ. אנחנו מתחילים מהערב, הולכים לבוקר. אבל בבית המקדש זה מתחיל מהבוקר והולך לערב. הכל הפוך.
אבל אורגינל, אם אנחנו צריכים להוריד את האור, אנחנו צריכים להיות כמו שמיים,
לכן לעתיד לבוא הלכה כבית שמיים, נכון? טוב, נעבור לשמות, ברשותכם, תסמנו את ה... לאן הגענו?
רביעת מזמור, רביעת במזמור.
תתנו לצוריאל את הדפים, מי שרוצה לשמור שישמור, ואנחנו עוברים לשם ה-40. שם ה-40 של עין בית שמות. שם ה-40. מעניין, אה? עין בית שמות, ותראו מה זה, על מה הנושא.
במקרה.
לא, אתה כבר עושה את זה בכוונה.
ממש יפה. את השם. נשאיר את זה, אנחנו יכולים להשתמש עליו.
אז רגע, אני חשבתי על ה...
נשארו?
נשארו.
עוד שלוש.
תודה רבה. בלי עין הרע, יש היום, תעשו שניים אחד. אז הייתי עושה רק 10 ביום, מחזירים לפחות 5. היום, בלי עין הרע, יש לנו קהל נכבד.
מה המצב הדפים?
מצב הדפים צריך קצת, כמה קטנים.
בעזרת השם.
בעזרת השם. השם יוד יוד זין, דיבור מדויק. זה הכוח שלו. השם המם, כלומר השם מספר 40 בסדר עין בית שמות, הוא יוד יוד זין. וסודו של השם הזה הוא הדיבור המדויק. זאת אומרת, על ידי השם הזה, הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו, האור אינסוף מאפשר לנו לדבר בצורה מדויקת. מה זה אומר? דהיינו, שיש בכוחו של הצירוף הזה, יוד יוד זין, לעזור לאדם להחצין, להוציא החוצה את דעתו דרך הפה בהתאמה ליסוד הפנימי הקדוש של נשמתו התאורה. זאת אומרת, מחשבה, אמירה, קול ודיבור. המשך ממש של השיעור של הזוהר. בלי כוונה, הקדוש ברוך הוא מזווק זיגומים. זאת אומרת, שאם אני מכוון בשם הזה, זה עוזר לי ליישם את מה שלמדנו עכשיו בזוהר. עכשיו, למה השם הזה יש לו את העוצמה הזאת? עניינו של השם יוד יוד זין הוא להיות כעין לבוש לדעת. זאת אומרת, שמאיפה בא הדיבור שלי? מהדעת, נכון? אם אין לי דעת, אז תוקי. אדם שאין לו דעת, הוא לא מדבר. הוא סתם מוציא קולות. צלילים. אבל הוא מפטפט, זה לא אמיתי. כלומר, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, ואז אני מבקש ממך לעזור לי לדבר כראוי. זאת אומרת שהשם הזה יוד יוד זין, אם הוא מאפשר לי להוציא, זה כבר הוצאה. זאת אומרת שזה הלבוש הכי מתאים למנגנות שאני צריך להתייחס אליו עכשיו. בסדר? יש לי רעיון בראש, הרעיון הזה צריך לצאת דרך דיבור. כמה מילים יש באפשרותי? אינסוף. נכון? למה אני אבחר דווקא במילים האלה ולא במילים האלה? אז תלוי עם מי אני מדבר, איפה אני נמצא, והזמן שבו אני מדבר. כלומר, עולם, שנה ונפש. בסדר? אז השם הזה, יוד יוד זין, הוא בעצם השם שעניינו להיות כאין לבוש לדעת, כדי שהפנים יתגלה לחוץ דרך דיבור נקי ובריא. למה אני אומר נקי ובריא? כי בפנים, הדיבור האמיתי שלי, אם הוא בא מפנים, בלי להוסיף משהו, אז הוא נקי. כי בעצם מי מדבר כל רגע? בפנימיות. הנשמה שבי, נכון? האלוהות שבי, היא כל הזמן בדיאלוג. היא כל הזמן אומרת דברים, רק אני לא שומע. אם אני כן שומע, אני מקשיב, אני בהקשבה פנימית של הדיבור האלוהי שמדבר בתוכי, אז המילים שאני אוציא מהפה שלי הם דיבורים שהם ממש קרובים לדבר הפנימי שיש בפנים. אז דרך השם יוד יוד זין תתבטא המחשבה של האדם באופן מדויק. זאת אומרת, לא יהיה פער, כן, בין המחשבה לדיבור. כלומר, כל מה שיעבור באמצע, כלומר, אמירה, קול, עד שזה יגיע לדיבור, הכל יהיה בעצם פרפקט, בלי שום זיוף.
ואני יכול לעוות אותו.
עוד פעם, אם אתה לא משתמש במנגנונים האלה, תכף נראה, אז הדיבור יוצא מעפן.
סליחה, אבל יש הרבה אנשים שהם לא אומרים לפי המחשבה של הלב.
עוד פעם, תוקי.
לא, לא, לא. היא אומרת אחד בפה, אחד בלב. אני אומר, אני אוהב אותך, אבל בפנים אין מנגנון
העבר. זה שקר, זה עיוות.
זה בא מפה.
זה בא מהכוח שאנחנו נסביר בסוף השיעור, בסוף הדף.
אנחנו קופצים.
כן, אתם מדלגים. אוקיי? הכל כתוב, בעזרת השם, צריך רק סבלנות.
זה לא רק שקר, זה יכול להיות עיוות פשוט. אני לא יודע להגיד מה
שאני רוצה. נכון, זה גם מחלה. כן, מוטורי. יש מחלות מוטוריות, נכון? שאדם רוצה לעשות משהו ועושה משהו אחר. שמשמור. זה יכול להיות בשרירים, זה יכול להיות בגוף, זה יכול להיות בדיבור, זה אותו דבר. אדם שרוצה להגיד משהו ויצא לו מילה אחרת מהפה, תתארו לעצמכם. כן, זה נקרא.
יש מחלה של המוח ככה.
פיו הכשילו. כלומר, יש בעיה במוטוריות, בהנהגה של המוח עד שזה עובר לדיבור. כלומר, זה נקרא גלות הדיבור.
אז אם אני... עושה מחשבה, אמירה, אם אני
חושב,
אומר, ויש את הקול ואת הדיבור, הוא הולך לפי הסדר הזה.
אוקיי, אז אתה לא מזהים שום דבר, הכל פרפקט.
אבל זה כמו זיווג שאני עושה.
בוודאי, אז כל הדיבורים שיצאו, רוב הדיבורים בחייך יהיו, על דרך על קודש.
דרך על קודש,
הכל יהיה דרך על קודש.
אבל מה קורה עם בן אדם נולד אילם?
כן.
אז... הוא לא יכול...
כנראה שהוא דיבר יותר ממה שצריך בגלגול אחר. כן? יש הרבה, אני לא חס ושלום מזלזל בדבר הזה, יש תיקונים בדבר הזה. אז הוא ידבר בצורה אחרת, במעשים שלו. כלומר, באקט, זה גם סגנון של דיבור אחר. על ידי... כן? ידבר גם כך, השם ישמור. אבל זה בעיה, כן? זה בעיה. כי הוא, יש בו פגם, הוא לא יכול לשרת למשל בבית המקדש בצורה כזאת. אז עניינו של השם הזה הוא להיות כעין לבוש לדעת כדי שהפנים יתגלה לחוץ דרך דיבור נקי ובריא. דרך השם י' י' ז' תתבטא המחשבה של האדם באופן מדויק, והוא יוציא מפיו את המילים הנכונות והמתאימות למקום בו הוא נמצא, לזמן בו הוא חי ולזהות שאליה הוא מתייחס באותה עת.
וואו, זה דיוק.
הנה?
דיוק וזה כל רגע אחר.
זה אנחנו...
כל שנייה זה משתנה. כל מקום זה משתנה, ולכל מי שאני מדבר זה בצורה שונה. אני צריך להתאים את עצמי כל רגע מחדש.
אנחנו עושים את זה כהרף עין.
נכון. אבל האדם החכם עושה את זה בצורה שכל מה שהוא אומר זה אף פעם לא נשאר באוויר. כלומר, מה ההבדל בין חכם לבין מי שאינו חכם? מי שאינו חכם חושב על מה שיש לו לומר, ומי שחכם חושב על מה שהשני יקבל ממה שיש לו לומר. בסדר? מורה באוניברסיטה, כשהוא נכנס לאוניברסיטה, הוא נותן את השיעור שלו, לא אכפת לו אפילו אם יש קופים שם או בני אדם. אלא אם כן הוא מורה טוב, ואז הוא דואג שהשיעור שלו כן יעבור. הוא לא בא לתת שיעור של שעה, סוגר את הזה והולך. יש לו קלסר, הוא חייב להגיד את מה שיש לו בקלסר. זה מה שמעניין אותו. לא. אני לא מחויב לקלסר שלי, אני מחויב לתלמידים שלי. אם אני רואה שהתלמידים שלי היום, לא יודע מה, יש... קרה משהו, שמח, כולם מדברים על זה. אז אני צריך להיות מספיק חכם כדי להעביר את השיעור שלי על רקע מה שקרה. ולא לעשות כאילו לא קרה כלום, והתלמידים מחכים כל רגע, הם לא מקשיבים בכלל לשיעור, והם אומרים, מתי הוא ידבר על זה? אולי הוא ידבר על מה שקרה היום. והוא אומר, לא, אני נעול. אני יש לי, אני לא יוצא מזה. לא. אתה צריך לדעת איך להלביש את אותו שיעור בחוויה היומית. כלומר, אני צריך לדבר בשפה שהדור שלי מסוגל לשמוע. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בכוח כ"ב אותיות, נכון? של לשון הקודש. וכשנברא האדם הראשון, העניק לו הבורא את התכונה המדברת. זו המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן, זאת הסגולה של האדם, של להיות מדבר. את סגולת הדיבור, כדי שיהיה גם הוא בורא עולמות דרך רוחו. זאת אומרת שאנחנו בעצם מסוגלים לברוא עולמות. בוודאי. אנחנו יכולים לברוא ואנחנו בוראים. עולמות על ידי הדיבור שלנו, אנחנו בלי לשים לב אפילו.
סליחה, אז אתה דיברת על האדם הראשון, אבל לפני החטא,
כן.
הוא לא היה מדבר.
בוודאי שהוא היה מדבר, הוא מדבר במדרגתו העליונה.
לא, לפני שהוא ירד.
אז מה? במדרגה, אז מה?
הוא היה גם מדבר?
בוודאי. אז מה, הקדוש ברוך הוא איפה הוא נמצא כשהוא מדבר? וידבר השם. גם הוא מדבר. בכל מקום יש דיבור, בכל קומה יש דיבור, לפי המקום. זאת אומרת שהאדם מדבר, מי מדבר, מי מדבר בעצם? מי מדבר? האם הפה מדבר? הרוח מדבר, נכון? איך קוראים לזה בבראשית? רוח ממללה, כך אומר אונקלוס, נכון? רוח מדברת, זה לא הפה מדבר, הפה לא מדבר. אם אני אשים את הפה שלי פה, הוא לא מדבר. לפני שעתיים הייתי במיטה נגיד, דיברתי? הפה שלי דיבר? לא, אבל חלמתי חלום. ודיברתי חבל על הזמן. אז מי דיבר? הפה שלי היה סגור. כן?
הרוח לך.
אז הרוח שלי מדברת תמיד. רק עכשיו היא משתמשת בכלי הזה שנקרא פה. שיש בו כמה מוצאות?
חמישה.
מעניין. למה חמש? עכשיו אתם מבינים למה. כי כינורו של דוד היה... חמישה נימים. חמש מוצאות הפה. חמישה מוצאות הפה, שזה בעצם כל ההבל שעובר דרך כל הכנפיים ומוציא דיבורים. פעם זה מוציא מהשיניים, פעם זה מוציא מהללללה, פעם זה מוציא כן? פעם זה חך, גרון, שיניים, כן? הכל, זה מוצאות הפה. תורידו את הלשון, תורידו את השיניים, אי אפשר לדבר. ערבית. טוב, האדם הראשון ידע להגדיר בדיוק נמרץ, כן? כל הופעת חיים שהופיע מולו. זאת אומרת, כל מה שעבר מול העיניים שלו, הוא ידע לומר, פק, פרה. מה זה פרה? שלוש אותיות, מאיפה הוא המציא את השם הזה? פרה, פרש, ה. כלומר, המדען הכי חכם בעולם, עד סוף כל הדורות,
האדם הראשון.
כן? כשהוא יבדוק את הפרה, הוא ייקח את הפרה, את הגוש הבשרי הזה של 800 קילו, 1000 קילו, הוא יבין שהכל נובע משלוש אותיות האלה. כלומר, במדע הכי מודרני, זה הפרה. 285. זה האנרגיה הפנימית של הפרה. תסתובבו, תעלו, תרדו, תחפשו, המדען הכי גדול יגיע לתוצאה הזו. זאת אומרת שהפרה זה בעצם אנרגיה של פה, רש, וה, כלומר בפרה יש את האות פה, עם כל האנרגיה שיש באות פה, מה זה אומר? כל האנרגיה שיש באות רש, ולכן צריך ללמוד את האותיות, ואת כל האנרגיות שיש בה, ואז אתה מבין שזה כל הפריה וריביה, ושזה פרה ורבה, זה הפרי הכי בשרי שיש בעולם, הכי שמן שיש לך לאכול, וכו' וכו', מלא 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 מלא. מי שמבין את זה, הוא ייכנס לגנים של האותיות, הוא ילמד על הפרה. כלומר, אם אתה רוצה ללמוד נושא בעברית,
לקח
את השם של הנושא.
לא, אבל אתה חייב את כל התורה הזאת.
יש לנו כבר, קיבלנו.
בסדר.
קיבלנו. אדם בשבילה יש לנו תורה. בסדר. כשאני רואה את הבשר הזה, את הגוש הזה, אני יודע שזה פרה, אבל גוי לא יודע. כן, הוא יגיד שזה וקה. וש, כן? שום כלום. אתה רק היחידי שיודע שזה פרה. אתה תלך למדען הכי גדול, תגיד לו האנרגיה הפנימית של הפרה זה 285. כן? הוא יעשה כל מיני תחכומים וזה, וכל מיני מחשבים, זה הוא יגיד לך, אתה יודע מי נראה? הגענו שהקוד הגנטי של הפרה זה 285. אתה לא תבין מדוע, הנה כתוב. אדם הראשון כבר ידע את הכל. הוא ידע לזהות את המנגנון המניע של כל ישות במציאות. כלומר, איך קוראים לזה? אני ידע הגדרה במילים, כי זה אנרגיה. כל מילה, כל אות, יש לה משקל, יש לה ערך מספרי, וזאת עשה באמצעות בחירה מדויקת באותיות המניעות אותה. כלומר, אם אני בוחר באות כזאת ולא באות אחרת, אני מניע עכשיו תהליך. בשביל זה צריך להיות חוכמה גדולה, חוכמה אלוהית. מי נתן לי את הכוח הזה? הקדוש ברוך הוא. מי שאמר והיה העולם. אז הוא נתן לי את אותו כוח. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הכי גדולה, כוח
יצירה.
המחשבה שהופכת להיות להגדרה. תראו מה אני עושה עכשיו. לא נגעתי באף אחד פה, ובמשך שעתיים אני נוגע בכם דרך האותיות. נכון? אם אני מחיה מישהו דרך שיעור, אני יכול להפוך מישהו מעצוב לשמח? כן, לא נגעתי בו בכלל. אני יכול להרוג אותו? אותו דבר, הפוך. אני אגיד לו, אתה זה, אתה זה, אתה זה, נופל עליו.
מה לא נגעת בו? נכנסת לתוך הלב.
יפה. איך זה? על ידי הדיבור. כלומר, יש בדיבור, באותיות, סוד גדול. שזה נכנס, כן, מהמחשבה שלי למחשבה שלך.
אבל יש עוד מנגנון שחייב להיות גם בצד השני, כי אם אני לא שומע זה לא עוזר.
לכן אתה בן אדם.
בסדר.
אתה אדם, יש לך את היכולת הזאת. זה שאתה רוצה להקשיב או לא רוצה להקשיב, זה בחירה שלך. אבל יש לך את זה, כן. למילים יש כוח עצום. הדיבור שייך לאדם. הוא נקרא על ידי הבורא יתברך נפש חיה. והתרגום מפרש רוח ממללה. כלומר, הנפש החיה זה הדיבור. דעת שמתגלה דרך הדיבור. כלומר, כשאני מדבר, אני מתגלה דעתי. אתה רוצה לדעת את חוכמתו של אדם? כשידבר. אם הוא שותק, הוא יכול להיות כמו פרופסור הכי גדול. כולם כך.
אבל...
הוא עוד לא דיבר. מתחיל לדבר, אתה אומר, לא יסתר. עדיף שישתוק. כן.
אתה יודעת, בנפש חיה, יש גם מבחינת מקיף וגם מבחינת פנימי.
נכון.
זאת אומרת שגם שם הדיבור הוא צריך לפעמים טיפה מעל.
נכון. זאת אומרת שיש כאן מנגנון, כן, של הרבה כוחות. לא נכנסתי עכשיו לפרוטרוט, כן? אבל פה אנחנו לומדים את הכוונה של האותיות האלה, של הצירוף הזה, י' י' ז'. הוא זה שמאפשר לי להיות יותר ויותר מדויק באמירותיי, בדיבוריי, כן, וכו'. הרוח מדברת, ולא הפה. הדיבור מעורר, זה, גם בדיבור יש כוח מקיף, נכון? וכוח פנימי. כמו שעכשיו הזכיר רבי דניאל, כן? כשאנחנו מברכים למשל תפילה ברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, תתתתתתתתת, זה מקיפים. אחרי זה אני נכנס לפנימי, אני אומר משהו. למשל בספירת העומר, ברוך אתה, תתתתתתת, אומר משהו כשאנו בספירת העומר, כל זה מקיף. היום, יום לעומר, זה פנימי. אז יש לי מקיף ופנימי בתוך המנגנון הזה. הדיבור מעורר כוחות עליונים שיש ביכולתן, כן? למה? ביכולתן, ביכולתן. לתקן. להשפיע על המציאות כולה. תורת הקבלה מלמדת כי לשון הרע מוליד באוויר הסובב רעלים, דפואזון, רוחניים שהם מסוכנים לנשימה, פשוט מאוד. כלומר, אנשים חולים בגלל לשון הרע שיש באוויר שהם נושמים. הדיבורים הרעים ממלאים את מרחב החיים ופוגמים את האוויר שאנו נושמים. כוח הלשון מסוגל להמית, אך יש בו מעידך את הכוח להחיות, לעודד ולהעיר. הצירוף י' י' ז' עולה בגמטריה כמניין זך, 27. זאת אומרת, זיקוך, נקי. והוא סוד הכתוב בספר איוב, אם זך וישר אתה, כלומר אם אתה אדם ישר ונקי, כי אתה יאיר עליך ושילם נבט צדקך. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך כל מה שאתה צריך. שום דבר לא יחסר לך. שאם תתנהג בישרות הלב ולא ברמיה, לא יקופח שכרך לעולם. כי מעתה, מרגע שאתה מחליט שהדיבור שלך, שהחיים שלך יהיו נקיים ומעוגנים בשורש הנקי, בלי זיוף באמצע, יעורר השם עליך רחמה ויעשה נבט צדקך. מה זה נבט? מה זה נבט?
נביטה, הוא יוצא, יצמיח.
לא, לא.
זה לא עניין של נבטה, זה לא בטח.
זה עם ת' נבט.
זה עם ת' סליחה.
פה זה ו', נבט ביתך, מה זה נבט? זה, זה, זה כמו אישה, זה בחינת מלכות, זה בחינת גילוי. בחינת המלכות שהיא הגילוי שלך. הוא יעשה את זה שלמה ותמימה למלא כל מחסורך מידה כנגד מידה. כי אתה אדם ישר, תקבל רק דברים ישרים. כלומר, אתה תפגוש בחיים שלך אנשים ישרים וטובים מסביב. לפעמים אנשים אומרים, וואי, עשיתי עסק. הוא דפק אותי, הוא רמאי, הוא זה, כל שנייה, כל החיים שלו זה אותו סיפור. פעם מישהו זה, פעם השני, פעם השלישי, פעם הרביעי. ויש לך מישהו אחר, אתה אומר לו, נו, אומר לו, ברוך השם, כל החברים שלי טובים, אנשים טובים, הכל טוב. מאיפה זה בא? הוא בעצמו בסדר. אז הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים.
לא, גם אם הוא בסדר, אז הוא רואה בכל צד השני את הבסדר שלו.
יפה, אבל הוא גם כן לא דופקים אותו ולא מרמים אותו, והוא יותר עובר את החיים בצורה הרבה יותר פשוטה, יותר טובה. מאשר אחד שכל הזמן בסיבוכים, כל הזמן רבים כולם. יש אנשים שרבים עם כולם כל הזמן.
גם עם
עצמם. גם עם עצמם, קודם כל עם עצמם.
לשון רכה, תשבר גרם.
המוח הרציונלי של האדם מסתיר ממנו את חשיבותו ואת ערכו הסגולי של הדיבור. כלומר, ברציו אנחנו לא מבינים את החשיבות. מה זה דיבור? נו, בחייך, מה? סתם אמרתי מילה, מה זה? זה קובע משהו? הרציונל שלנו אומר לנו, הדיבור שלנו לא עושה כלום. השכל האנושי אינו תופס את עניין הדיבור הבורא. הוא לא מבין שהדיבור שלי הוא בורא דברים, בורא מציאות, בורא מנגנונים. חכמי הסוד באו לעזרת ישראל, והנחילו לנו סודות עמוקים וכלים מיוחדים שבשימושם כראוי נעמול יחד עם אל, עם הקדוש ברוך הוא, למלא את הארץ דעה את השם כמים לים מחסים. זאת אומרת, אם אני משתמש בדיבור שלי בצורה נכונה, מה אני עושה? אני עוזר לקדוש ברוך הוא להתגלות יותר ויותר בעולם הזה. כלומר, אני מגלה עוד חלקים מהאינסוף. אבל אם הדיבור חז ושלום מקולקל, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעבור דרך הדיבור הזה. כלומר, איך אני יכול להעביר יותר קודש בעולם הזה? על ידי דיבורים של קדושה. דיבורים נכונים, דיבורים אמיתיים, דיבורים של אמת. דיבורים שקשורים לאמת הפנימית. אז אני מביא יותר ויותר אין סוף. אז אני הופך להיות יותר ויותר צינור. אז אני הופך להיות נביא. אני חוזר למה שאמרנו מקודם. אני מכשיר את עצמי לנבואה. אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד מישהו לחבר, אז החבר הזה דואג ומרים אליי טלפון ואומר לי, יואל, תגיד לי, אתה יכול לעזור לי בעצה? מה העצה שתצא ממני, אם אני אדם נקי? עצה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לו, וזה עובר דרכי. אז הוא אומר לי, וואי, בדיוק מה שאמרת, קרה. זה לא אני אמרתי. אני פשוט מנסה להיות הכי מחובר לשורש, ואני פשוט מקשיב למה שהשורש אומר לי בשבילו. אז אני נותן לו עצה טובה. עצה טובה בלב איש. זה עץ החיים. על ידי כוונה נכונה, בצירוף י' י' ז', יצאו הדיבורים שלנו לפי הזווית הנכונה של הקדושה. מצד כוחו של האור האלוהי המחיה אותנו, ולא מצד האפל והנמוך שבאגו, שבאנוכיות, הקובלת אותנו. כלומר, אם אני מדבר מהבטן, אם אני מדבר מתוך כעס, מתוך קנאה, אז הדיבור שלי הוא כבר מעוות, הוא כבר לא נכון. אז מה אני מביא לעולם? חז ושלום. עוד פעם חיידקים.
אתה בורא דברים כן? רעים.
בורא דברים רעים, חז ושלום. כל מילה שתצא מצד הנשמה התאורה, דרך הדת, תמלא את סביבתנו ואת היקום כולו, בתקווה, בברכה, באהבה ובטוב. חכמי הסוד גילו, תשימו לב לדבר הזה, הוא חשוב מאוד. שלכל אדם ניתן סכום מוגבל של מילים שליליות. כלומר, יש לנו סכום מוגבל של מילים לא טובות, שיש ביכולתנו, ביכולתו, כן, שלהשתמש בהן, או להימנע מן השימוש בהן. הכל לפי הבחירה החופשית שלו. כלומר, יש לו נגיד מיליון, מילים שליליות, שיש לו למשך כל החיים שלו. אם הוא אמר אותם, מה קורה?
מסתלק מן העולם.
כשכמות זו הסתיימה, מסתלק האדם מן העולם הזה. זה רק במילים השליליות. כלומר, אם כל החיים שלך אתה מדבר מילים חיוביות, אז אתה בעצם בכלל לא השתמשת במילון הזה. המילון שלך, הלקסיקון הזה לא שייך אצלך.
אתה יכול למות.
אז אתה בעצם חי, לכן צדיק נקרא חי. צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים. כי כל דיבור שיצא מפיהם, יצא בעניין של קודש, מעוגן בקודש, קשור לקודש. אפילו הבדיחות שלהם, זה בדיחות בקדושה. הוא לוקח משהו מהקדושה ועושה מזה איזה בדיחה כדי לעורר קצת את הנפש של התלמיד.
אבל הם חיים כי הדיבור שלהם ממשיך עדיין אחריהם.
ספטותיהם דודו וכל בקבר.
סליחה, למה שבוע הראינו שהוא, הוא אומר שבן אדם שמדבר ולא עושה דוגמה עבירה, לא שופטים אותו. שאלתי.
לא נכון.
אבל הדיבור זה בוא נגיד.
זה לא נכון. זה מי אמר דבר כזה? הוא לא אמר את זה.
לא.
הוא אמר שאדם שמתכוון לעשות רע ולא עשה את הרע, אז לא נחשב לו.
לא, רק כך הוא אמר, בן אדם שאומר ולא עושה. גם שופטים
אותו. בוודאי.
גם אני אמרתי לו, זה דיבור.
בוודאי.
זה בריאה, אפילו
היא
לא...
בריאה. בוודאי.
כשאת מגיעה למעשה, אז...
גם, גם הדיבור עצמו הוא סוג של מעשה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהתפילה. מה זה תפילה? עיקום שפתיים, עקימת שפתיים, זה מעשה. בוודאי. עקימת שפתיים. כן? זה עקימת שפתיים, נכון? זה מעשה.
אבל אני רוצה עכשיו המחשבה שהיא נשארת באמירה אם היא לא יוצאת.
אז שם זה הרהור. הרהורי עבירה קשים מעבירה, עוד יותר קשה. אבל המחשבה, המחשבה זה לא הרהור, מחשבה זה יותר גבוה.
מגלגלה למעשה.
המחשבה, אז בינתיים זה לא תלוי באדם. מחשבה יכולה להגיע ממקום אחר. היהור תלוי באדם. לעשות מהמחשבה הזאת משהו. היהור.
אני כאן אפשר להגיד שה...
תלוי מה הוא עושה עם זה.
מצרף את זה למעשה.
מצרף את זה. אם הוא מצרף, נכון? הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. אבל מחשבה רעה הוא לא מצרף למעשה. זאת אומרת, על מחשבה רעה אתה לא נידון. לא נידונים על מחשבות. נידונים על הרהורים. זה לא אותו דבר. העברית היא מדויקת. מחשבה זה מה שבא ממעלה, אתה לא יודע מאיפה זה בא.
הרהור זה בא.
הרהור זה שאתה מפתח את זה, הר, אתה עושה את זה מונטיים, הר, 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 הר. כן, לקחת את המחשבה הנקודתית ואתה עשית ממנה הר.
אתה נועס אותה.
העכבר הוליד הר.
אז שנייה, אתה אומר שהתפילה חייבת להיות גם בקול רם וגם...
לא בקול רם.
חייב שיהיה קול.
לא. אמרתי
לא כל רם, כל ו...
כל זה פנימי, אתה כמעט שפתיים. זאת אומרת, אתה צריך לדבר לפי הפשט. אתה צריך לדבר כדי לא להפריע לשכן שלך בעמידה. יש אנשים שם, כמו אינדיאנים, כן? אז אתה לא יכול להתפלל, כל הזמן אתה אומר לו, ששט, והוא ממשיך עוד יותר, כאילו לבד. ויש כאלה שמדברים, העמידה שלהם בלחש ובכל רם, כלומר הם עושים שני עמידות ושתי חזרות, כן? ויש אנשים שמתפללים רק שהאוזן שלהם תשמע, זה לפי הפשט, ולפי הסוד אתה צריך רק להזיז ולא לשמוע אפילו באוזן שלך. למשל, אתה אומר גם. זה מה שצריך לעשות. ולפי הפשט צריך לעשות חשב. לפי הקבלה אומרים שאפילו זה אסור כדי שלא יטרפו לך את התפילה שלך. כי יש מלאכים מחבלים, כן, קרמים. אבל קרמנו סמדם. כן? אז מנסים לקחת את הדיבורים שלך, זה טרמפ בשבילם, כי אמרנו שזה כלים. כן? הבגדים, זה כמו מכונית. לבית מו, ססר דוטו. זה משחק מילים, ססר דוטו. טוב, סטיין ז'ודמור, סיפה גם. צירוף י' י' ז' מאפשר לאור העליון המחיה אותנו, להשתמש בנו כמוליך. זאת אומרת, הצירוף הזה מאפשר לאור העליון המחיה אותנו, כלומר הקדוש ברוך הוא משתמש בנו, כן, כמוליך. כלומר הקדוש ברוך הוא משתמש בי, אני הופך להיות בעצם עוד כלי בשביל הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא מעביר דרכי את מה שיש לו לומר.
חוט מעביר.
נכון, חוט מעביר, חוט מקשר.
זה בא מזה עברי, עברי.
נכון, זה העברי. נכון, זה הכוח המעביר. כמוליך ברכה, כן? כדי לזכך דרך הדיבורים שלנו את העולם. אז כל העולם שסובב אותי, הבית שלי, האווירה שלי, החברים שלי, בגלל שאני מדבר רוב הזמן דיבורים טובים של קדושה, אז זה נותן אווירה טובה, זה נותן ברכה. אין כללות, אין מילים, אין לשון הרע, אין... עלינו לעמול על כל מחשבה תרם התלבשותה בדיבור. כלומר, לפני שזה יוצא לדיבור, תעביר אל את כל השלבים האלה, עד שזה יוצא לדיבור, זה לוקח זמן. כלומר, אם אתה סתם שולף מהפה שלך דברים מהבטן, אתה לא חשבת בכלל, אחרי זה אתה מצטער, רוב הזמן אנחנו עושים את זה, נכון? אומרים משהו ואחרי זה אומרים, וואי, למה אמרתי את זה?
בצרפתית אומרים שצריך
לסובב את הלשון 7 פעמים. נכון.
איך אומרים את זה?
טורנה ללום, סט פועה, דן סבוש, אבן דה פרלה. בסדר? זה נקרא ברכה. מה זה ברכה? בלועזית? לא. בלועזית, ביוונית, בלטינית. בונה דיקסיון. כלומר, דיבור טוב. בנה בואנו דיקסיון. זאת אומרת, הדיבור הטוב זה הברכה. דיבור הטוב זה ברכה. ובכך לרומם את המציאות אל קומתה האמיתית, בעצם סיכום חיינו אינם אלא השתקפות של מוצא פינו. החיים שלך יהיו דומים לפה שלך. מה שהפה שלך מוציא, ככה יהיו החיים שלך. אז אני מאחל לכולנו פה טוב, פה בריא, פסח. שבר שלך. רבי חנניה בן הקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למעש פה יגדיל תורה ויאדיר. יתקדל ויתקדש שם רבי, יעלמה דיברה חירותיה, וימיך מלכותיה, ויצמח פורקנה, ויקרא משיחיה. אמן. חי יכול וגם יכול לחי לכל ישראל, ועגלה ובזמן תרי, ואימו אמן. 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 אמן.